כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב במהדורה המרכזית, כלי תקשורת בסוריה ובלבנון מדווחים כי ישראל ביצעה 10 תקיפות סמוך לשדה התעופה בדמשק וכי בהתקפה הופצצו מחסנים. ישראל אינה מאשרת. אמין אוספין, בכל שעה קמה ונופלת ממשלה וירטואלית בישראל. לבני חוברת למפלגת העבודה שמרכיבה ציר עם יש עתיד. בצד הימני ליברמן בעד כניסת חרדים לממשלה וטוען שדווקא בנט מתנגד. מחר יסתיימו הספינים עם פיזורה של הכנסת באופן רשמי. הליכוד בציסה, מחר צפוי ראש הממשלה להביא לדיון את בקשתו להקדים את הפריימריז עם שינויים בכללי המשחק. צורת הבחירה במחוזות תשתנה, כך גם הזכות לשריין מקומות ברשימה. התקנון החדש טרם פורסם וחברי מרכז רבים טוענים כי יצביעו נגד כללים שהם אינם מכירים. וגם על הסקרים של סוף השבוע, ללא שינוי מגמות משמעותי, עם אפשרות להקמת ממשלה ללא נתניהו. האם יש מקום למפלגת נשים בכנסת? קבוצת נשים חרדיות מנסות לקדם מפלגה שתייצג את הנשים. רבנים ואישי חינוך אומרים כי המפלגות החרדיות כפופות להלכה, וכי כל אישה יכולה להתמודד בפריימריז במפלגות שאינן כפופות לדעת תורה. בבית היהודי הפריימריז מתקרב ורשימת המתמודדים גדלה, אולם הסכם עם האיחוד הלאומי טרם מושג. איש מפלגת תקומה, רב אלי בן דהן, שוקל להתמודד במסגרת הפריימריז בבית היהודי. ובחירות גם בבת ים, מי יחליף את ראש העיר הפורש שלומי לחיאני? מקורבו יוסי בחר או איש מפלגת העבודה אלי יריב? המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני רועי קנטן ומנדי אור, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שלום ערב לכם. זהו היומם הגדול של הספינולוגים למיניהם, הספינרים שיוצאים בכל רגע, קמות ממשלות ונופלות, חבירות בתוך הקואליציה, פירודים, פירוקים, מפלגות שמתפצלות, פריימריז, ועוד הרבה עניינים היום הזה. מחר הכנסת תצביע באופן סופי על פיזורה ובכך תכריז על ריצה לבחירות. איך בדיוק יראו הבחירות הללו? בכל מפלגה נערכים, לא רק במפלגות, גם בבתים של אותם אנשים שאחראים על הצלחת המפלגות שלהם. אנחנו הערב פותחים עם הרבנית יפה דרי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
איך התחושה, שוב, ערב בחירות בבית משפחת דרי?
אתה יודע, אני מרגישה שמאז שערי נכנס לתפקיד, בכלל לשעת מחדש, אני מרגישה שאני כל הזמן בבחירות. שאתה יודע, 4 מערכות בחירות אנחנו כבר מרגישים סביבם. אז עוד מערכת בחירות, למרות שאין ספק שהמערכת בחירות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, אבל אנחנו נצלח אותה, ונצלח אותה בגדול, בסייעת הדשמיה.
הפעם, הרב אריה דרי לבד, אם אפשר לומר, כמובן מועצת חכמי התורה וגדולי ישראל, אבל מה לעשות, לצערנו הרב, ללא מרן, זכר צדיק לברכה, ללא סביבה שקצת הוא התקשה לנוע בבחירות הקודמות, האחריות לטוב ולרע על הכתפיים שלו.
נכון, אז קודם כל אני חושבת שגם הוא וגם אני וכולנו מרגישים וחייבים להרגיש שרוחו של מרן מרחפת מעל כולנו. הקדוש ברוך הוא נתן לרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, בעזרת השם, את הזכות הזאת להקים את התנועה הקדושה הזאת, ובוודאי ודאי היא תלך ורק תצמח, למרות שהרב עובדיה לא נמצא פה איתנו, אבל רוחו נמצאת פה, ואני מאמינה שמפעל כזה גדול, גם של מטרה כל כך קדושה, שאסור לנו לשכוח שהכל הולך אחרי המחשבה. מה המטרות כשהקימו אותה, את התנועה הזאת? לא הקימו אותה לא בשביל כיסאות ולא בשביל כבוד. והדברים מדברים בעד עצמם. איזה מסירות נפש הייתה לרב? ואני מאמינה, וגם אני יודעת שבעלי היה שותף לזה, ואני הייתי קלה מאוד צעירה, ובחופן ראיתי איזה מסירות נפש הייתה פה, איך להחזיר עטרה ליושנה, לקדש שם שמיים, לקרב את עם ישראל. זו הייתה המטרה. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו כבר לא מדברים על הנושא הזה כפוליטיקה, כי באמת אני באופן אישי יכולה להגיד מה חוויתי בבית, גם בימים הראשונים, למרות שבאופן אישי אני חייבת להגיד שהיה לי מאוד מאוד קשה, ואני לא אשקר. זה הייתה תקופה מאוד קשה בשבילי, כי אמא צעירה עם קטנטנים בבית, אבל כל הזמן עמדנו לעיניים שלי, ורב עובדיה בעצמו דיבר איתי כשבעלי סיפר לו שאשתי קשה לה, באמת היה קשה לי, כי אני לא רציתי א' שבעלי ייכנס לפוליטיקה, וב' כי באמת היה קשה לי, זה פשוט לא לראות את הבעל כמעט יום ולילה, עד השעות הקטנות של לילה. אבל הרב עובדיה בעצמו דיבר איתי בטלפון, בכל המתוק שלו, באהבה באמפתיה, להבין גם אישה צעירה כמוני, יושבת בבית וחושבת שקצת השתנו התוכניות המקוריות, מבעל שרציתי שהוא יהיה ראש ישיבה גדול, ופתאום הולך לפוליטיקה, והוא כל כך נתן לי את התחושה הזאת, תדעי לך, מה רצית, מה שאפת, ראש ישיבה? בעליך הוא לא ראש ישיבה, הוא 1,000 ראשי ישיבות, הוא היה אומר לי. בעליך, את יודעת, את שותפה לכל הביטות, תשמע, אז זה דברים שנתנו לי המון המון כוח ועידוד. אי אפשר לשכוח את זה. אז כשאתה יודע את זה, מה הייתה המטרה של כל התנועה הגדולה הזאת? אני חושבת שלהרגיש את זה, זה אפילו, ואני אומרת את המילים היום, ואיך אומרים, ממרום גילי, שכמה שהייתה לי תחושה שאני מקריבה, אבל אני ממש לא משתמשת במילה הזאת, אני רוצה להגיד, אני מרגישה את הזכות ולא את ההקרבה, אין לי פה הרגשה של קורבן, אין לי פה הרגשה, יש לי קשיים שצריך להתמודד איתם, אבל הזכות הזאת להיות שותפה למעשה בראשית, זה פשוט אתה מרגיש אתה חלק מדבר חדש, כן. במטרה כל כך קדושה, ואני חושבת שהזכות הזאת יכולה לרומם גם אותי, גם עם הקשיים שלי, ואני לא אשם רק מאוד מאוד הכל ורוד. לא, ממש לא ורוד, ומי שיודע את ההיסטוריה הלא קצרה שעברנו, אני עדיין יכולה לומר את זה.
כן, היו ימים מאוד קשים, אולי ניגע בהם בהמשך, אבל לפני כן, עכשיו, אחרי שארי היום יושב ראש שס, וכבר חזר לשס בשנתיים האחרונות, מנהיג את המפלגה הזו, והרבה מאוד קשיים מסביב, מחלוקות ופילוגים, ולרגע אין מנוחה, הוא לא מצליח אפילו לרוות נחת מהעבודה הזו שלו, הוא מתחרט?
לא, יש רגעים של ייאוש מסוים, אבל א', אני משתדלת בכוחי הדל לומר לו, שהקדוש ברוך הוא עשה דבר פה שהוא באמת מעל הטבע, צריך להבין, ואני מבינה את זה. כל המהלך הזה שאריה חזר באופן לא טבעי, אז אם הוא זכה להגיע למקום הזה מחדש, יש לו תפקיד, והוא חייב להיות מאוד חזק בשביל התפקיד הזה. והתפקיד הזה מחייב אותו איך הוא לנשום עמוק, וזה יהיה קשה, ואני חושבת שהוא לא חלם שזה לא יהיה קשה, ואפילו אני לא חלמתי שזה יהיה קשה בהתחלה, זה מאוד קשה, אבל הוא גם יצלח את זה, אני מאמינה באמונה שלמה שהוא יצלח את זה, ואני אומרת בעזרת השם, אנחנו עוד כולנו ביחד נזכה לראות את התנועה הזאת מתעצמת ועושה את התפקיד שלה, ואנחנו נתאחד ונבנה ונצמיח, ובאמת זה לטובת כל עם ישראל, ואני לא חושבת, אני לא מסתכלת על זה בכלל במצב של משהו סקטוריאלי וקטן, כי באמת יש פה משהו הרבה יותר רחב למען עם ישראל. אני גם רואה את הגישה שלו, אני רואה את המסירות שלו, אין אדם יכול להעיד יותר מאשר האישה, אני רואה, יש לו מסירות נדירה, באמת מסירות נדירה, גם עם כל כך הרבה קשיים, הרי כל אדם היה זורק את זה החוצה, מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? אבל אני רואה מה אכפת לו באמת מהמשרד, אני רואה, אני שומעת את הדברים, אני שומעת את השיחות, אני רואה מה אכפת לו, אז תשמע, כשאתה רואה את הדברים האלה, לכן גם אני יכולה להרגיש עם כל הקשיים האלה, את הזכות הגדולה הזאת למען עם ישראל, ואנחנו נצליח, באמת, אני יכולה להרגע ולהרגיע.
אז אני רוצה לשאול, הרבנית דרעי, השלום הזה שמדברים עליו כל כך הרבה, הוא באמת אמיתי?
אני רוצה להגיד לך, תשמע, אני תמיד אמרתי, אני תמיד הערכתי את אריה, את בעלי, בהרבה מאוד מובנים, גם אם יש לי לפעמים חילוקי דעות כאלה ואחרים כמו כל אדם, אבל אני כל כך התפעלתי, כל כך, וראיתי שזה כל כך היה אמיתי, עד כדי כך שבשבת שהיה מפגש של כל, של הנציגים, הוא אפילו לא שיתף אותי במה שהוא הולך להגיד, והוא בדרך כלל משתף אותי בכמה דברים שהוא הולך לעשות ככה רציניים, הוא לא שיתף לא רק אותי, הוא לא שיתף אף אחד, הוא פשוט לא רצה שאף אחד יכניס לו מקל אחד אפילו בגלגלים. אני מנסה לחשוב אפילו שכמה שאני אופטימית, וכמה שאני תמיד הייתי בעד שלום, ותמיד עודדתי אותו גם בכניסה של השלישייה, אמרתי לו, אריה, לא נורא, זה קשה, אבל תעשה את זה, אני מאמינה, מתחילים מפה. ואני רוצה להגיד לך, טוב שהוא לא שיתף אותי. אם הוא היה משתף אותי, אני מטבע הדברים, אתה יודע, אני גם אשתו וגם חושבת איתו, מנסה לחשוב בגדול בראש שלו. הייתי אומרת לו, תגיד ככה, אבל אל תגיד ככה, אבל מה פתאום יותר מדי ככה? אתה יודע, הייתי מתחיל הכל אחד כמו שהוא מתחיל לשים את הפסיקים ואת הנקודות, ואני אומרת, הוא עשה את הדבר כל כך מתוך הלב, מתוך האמת פנימית שלו, הוא באמת רוצה, וראיתי את זה בכל כך הרבה מצבים, הוא אומר לי, הלוואי, יש כל כך הרבה מקום לעבוד, רק שהוא ייכנס ונעשות את זה ביחד. אתם, אני בעצם מתפלת, אני חייבת להגיד כמה שהרחתי אותו, אני הרחתי אותו פי מאה, בגלל ש...
את זוכרת בוודאי, כן, את זוכרת בוודאי את הימים ההם, שהתמונה קצת הייתה שונה, והגלגל היה בסיבוב השני, והרב אריה דרעי היה מאוד פגוע, מהרבה מאוד דברים שעשו לו, מהרבה מאוד דברים שפגעו בו, והיום, אחרי שהגלגל התהפך שוב, את מצליחה להבין למשל את הגברת ציפי שי, את בעלה.
מאוד, מאוד, מאוד. אני לא חוששת אפילו פעמיים לומר שאני מבינה. אני מבינה גם מאוד מאוד את אלי. זה תקופה, זה מאוד קשה, אבל אפשר להתגבר. אני רוצה להגיד לך, אני אם באמת, אם לא הייתי עומדת במקום הזה, אם לא הייתי עוברת את הניסיון, אתה יודע, איך אומרים... רק אדם שעבר את הניסיונות יכול גם קצת לומר משהו לשני. אני רוצה להגיד לך שעברתי את הניסיון ועברתי ניסיון קשה, אבל תמיד הסתכלתי קדימה ואמרתי תמיד לכולם, לי, בכל אופן בתוך הבית שלי, זה רצון השם, וכמו שזה היה עם שימי בן גרה, איך שדוד המלך אמר, מי שאמר כלל זה הקדוש ברוך הוא, ואמרתי זה בבית שלי, אנשים שמעו אותי, אמרתי להם, תראו, זה קשה לנו, אנחנו נתמודד, אבל זה רצון השם, אנחנו חייבים לקחת, כי אם לא אנחנו, אז מי? אנחנו לא יכולים לדבר אמונה באוויר, אם אנחנו לא נחיה את האמונה הזאת. אני באמת, אני חושבת, אני באמת, אני לא חס ושלום בא לומר, אני להתייר, אבל באמת אני חושבת שאני הרגשתי את האמונה, הרגשתי ידו של הקדוש ברוך הוא ברמות על, ואמרתי הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח ואנחנו נתמודד, זה רצון השם. אבל עכשיו לקופו של עניין, תראה, בוא לא נשכח, ובאמת אני לא רוצה חלילה בכלל שאני אשמע אולי לא שאני מתכוונת להגיד משהו פה, אבל בוא נשכח, לא נשכח שמי הקים את התנועה הזאת. אריה היה בין המקימים, אריה עשה הרבה מסירות נפש, כמו שאמרתי, אני הייתי אישה צעירה ואני מסרתי את נפשי בשביל זה, כדי להצליח. אז היה מה שהיה, והרב עובדיה אמר מה שהוא אמר, ורצון השם היה מה שהיה, ואני חושבת שהרב עובדיה, הוא עשה את זה במלוא כוחו, בזמן שהוא היה בריא, חזק, הוא אמר את הדברים בצורה כל כך ברורה, שאנחנו מחזירים פיקדון פה למישהו שהיה לו זכויות במקום הזה. אז זה לא הפוך. אם זה היה הפוך, זה היה עוד יותר קשה. אבל זה לא הפוך. בסך הכל יחזירו גם איזשהו פיקדון פה לאריה, והוא עושה את העבודה הזאת. אז עם כל הכבוד, גם עם כמה שזה קשה, ואני מאוד מבינה את הקושי, שלא תטעה. אני מאוד מבינה את הקושי, אבל עדיין צריך להבין, אריה היה הראשון שהיה פה שותף בהקמת התנועה הזאת. אז צריך לתת קצת כבוד וקצת קרדיט, אז מותר להיכנס, מותר קצת להיכנס למרות הקושי. זה באמת קשה, אבל אפשר להתגבר. אנחנו יהודים מאמינים, ואני, אתה יודע מה, אני אגיד לך מילה יותר חזקה מזה. אני גם מאמינה שאלי יהיה מסוגל, כי באמת ארי עושה זה מכל הלב, הוא מאמין באמונה שלמה שאלי יכול, שהוא חייב לבוא, לא רק יכול, הוא חייב לבוא, וחייבים גם למען עם ישראל, לשנס מותניים, לשלב ידיים, כי אנחנו מחויבים לנו, לעצמנו, לעם ישראל. אנחנו חייבים, אי אפשר להיכנס פה למחלוקות אישיות, כאשר אנחנו נמצאים ממש פה על, על, על פיקוח נפש, כמו שאומרים. אנחנו, ואני אומרת, אלי יכול, ואני רוצה להגיד עוד מילה אחת, ארי גם יודע לחבק. ברגע שהוא רק יראה נכונות אמיתית, בוא, אני מוכן, עד הרבה. אי אפשר לבוא עם תנאים, כי זה לא המקום, אבל לבוא, ואני מאמינה שארי ידע לתת לו חיבוק גדול, ויחזק אותו, וביחד הוא יודע לעבוד, ויעבדו ביחד. זה האינטרס של כולנו, אסור לנו לאף אחד לפספס. זה אינטרס של כולנו, וכולם חייבים לתת את המקום הזה, ולחזק אותו, ולחזק את כולנו. כולנו אומרים תקופה קשה, אבל בואו נחזק אחד את
ואולי השלום המיוחל,
להחיב יומר חזק.
אולי השלום המיוחל יגיע דווקא מצדכן הנשים.
הנשים, אני חייבת להגיד לך, לא נעים להגיד לך, אבל אני ממש בסדר עם ציפי. כן, תראה, אני לא חברה, אנחנו לא נפגשות בקוס קפה, אבל אנחנו כשפגשתי אותה באותו סוף שבוע, ישבנו ממש יחד, אחת ליד השנייה, אכלנו ביחד, דיברנו, חייכנו, ציחקנו, יש לנו ילדים, כאילו באמת, לי אין בעיה, אני חייבת לומר, אבל זה לא חוכמה, כי זה לא אני האישו, אבל מהבחינה הזאת אני לא רואה שום בעיה, גם אישה מקסימה גם, חוץ מזה, אישה מקסימה, נהדרת, עדינה,
אולי דווקא מהציר הזה, כן, התפתחו דברים לעזרת הגברים.
קודם כל, אני תמיד תמיד מוכנה להיות נחשונית בכל דבר. באמת, בדברים האלה בטח ובטח. אני חסידה של שלום, אני ממש חסידה של המילים האלה, של העשייה הזאת. אני חושבת שהכוח שלנו אני באמת גם אגב מאמינה מאוד מאוד בנשים, בכוח הנשי. יש להם הרבה מה לתרום, ואני חושבת שמהפכה תבוא הרבה מהנשים.
יש נשים שרוצות עכשיו לרוץ לכנסת.
זה עוד נקודה שצריך לדון עליה, היא בעייתי. אני באמת, הנקודה הזאת של הנשים, רוצות לרוץ או לא לרוצות, זה לא הקטע שלי, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושבת ככה, באמת נשים מאוד מוכשרות היום. אי אפשר לזלזל בכוחן, יש להם המון מה לתרום, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שיש הלכה, ואנחנו לא יכולים להפר את ההלכה, אנחנו לא יכולים וחייב להיות לנו את הגבולות שאסור לנו לעבור אותם. לנשים יש מלא כוח ויש להם הרבה מה לתרום, ואני אומרת, אני מאמינה באמונה שלמה, יש להם הרבה מה לתרום. אבל אני לא חושבת שהתרומה צריכה להיות רק בכנסת. חסר לנו במה לתרום? כל אישה שתראה נכונות שרוצה לתרום, יכולה לתרום בכל כך הרבה תחומים בחיים. אז למה צריך להגיע רק למקום שדווקא שם ההלכה אומרת, חבר'ה, את פה.
כן, איתך רבנית יפה דרי, לא נדבר על קואליציה ואופוזיציה, נשאיר את זה ליושב ראש התנועה הרב אריה דרי, אבל דווקא על משהו שקשור אלייך, זו הקמת הסמינר בירושלים לפני הרבה מאוד שנים, במטרה לעשות שינוי, להילחם באותה אפליה בסמינרים. עברו מאז הרבה מאוד שנים, ונדמה ששום שינוי לא קרה בשטח. מה הוא צריך לעשות כדי שדברים כאלה באמת יקבלו תאוצה ממשית, אמיתית בפועל?
אני חושבת, אני ניסיתי החומר באמת בכוחי הדל, אבל עם הרבה אמונה והרבה רצון לעשות, היה לי באמת גם הרבה סייעתא דשמיא, אבל עם הרבה רצון ואהבה כדי לתת את התרומה שלי למען המטרה הזאת. אז הקמתי באמת, באמת התחלנו משהו מאוד קטן, והיום אני חושבת שבתי ספר שלנו הם פורחים, מוצלחים מאוד, ואני חושבת שהתשובה היא להצליח ולהשקיע במוסדות, להתחיל עם אלה שרוצים במוסדות כמו שאני פתחתי.
אולי הבעיה היא שבחירי המשפחות הטובות הספרדיות הן לא הופכות להיות הנחשולים והנחשונים בהגעה למקומות הללו?
קודם כל אני מסכימה איתך, כי קודם כל אנשי הציבור צריכים להאמין בזה, ואם יביאו כולם, ולכולם יש באמת ילדים טובים ומקסימים, בנות נהדרות, ואם כולם היו מכניסים, אני חושבת שזה היה נותן המון כוח לעוד הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד משפחות. אני רוצה באמת לומר שכשהרב עובדיה הקים את הכיתה הראשונה, את הבית ספר הראשון הספרדי, הוא קרא לנו וישבנו כולנו ביחד, ואני אמרתי לעצמי, תשמעי יפה, נאה דורש, נאה מקיים. אין מצב שאנחנו נעשה דרג בשביל אחרים. הבת שלי הייתה בכיתה ח' וזה לא היה פשוט שנה שלמה, היא הייתה בכיתה ח', כן? תחילת כיתה ח', והיא לא הפסיקה לפקוט, ואומרת לי, אמא, את תפרידי אותי מכל החברות, אמא, תפרידי אותי. אמרתי לה, בעזרת השם, אל תדאגי, אני מבטיחה לך, יהיה טוב, את לא מבינה איזה ברכה, איזה הצלחה, את לא תפסידי וכולי וכולי. אני רוצה להגיד לך שאני שמתי את הבת שלי, שהיא הייתה בת שהייתה מתקבלת בכל בית ספר הטוב ביותר שקיים. והראיה שהיום הבת שלי הזאת, שהייתה, ואני בטוחה שזה בזכות הברכה של הרב, של מרן, היא היום סגנית מנהלת סמינר, ולא בכדי. ולא בכדי. אני חושבת שהייתי חייבת לעשות את זה, למרות הבחיות בהתחלה, אבל אמרתי לה, תראי, הזכויות האלה, להיות נחשונית, זה דבר שמקבלים על זה שכר. ואני כאימא לא היה לי קל, אני חייבת להגיד לך, ברחוב מאחרי גבי כולם אמרו, יפה דרי מקריבה את הבנות שלה, אני לא אשכח את המשפטים האלה, אבל עשיתי, דאמנתי, ולא רק היא, גם הבת השנייה שלי הייתה שמה, וגם הבת השלישית שלי, וגם הבת הרביעית שלי. נכון שאחר כך אני שיניתי כיוון, בגלל מצבים שונים שהיו בקונסטלציה שקרתה.
אולי בגלל שזה לא תפס.
אני לא יודעת אם זה לא רק לא תפס, היו עוד כל מיני דברים שזה היה אפילו הבנות שלי הרגישו שמפסידים משהו בתוך בית הספר, בגלל שאני הייתי אגב כביכול המנהלת של המקום. אז אני חשבתי שאולי אני משהו מפסידה, כי הילדים שלי אולי היראה של בית הספר הוא לא יחול עליהם. אז עשיתי איזשהו שינוי, אבל באמת ממקום אמיתי, אבל אני עשיתי את זה. אף אחד לא יכול להגיד לי שלא עשיתי את זה, אני עשיתי את זה, וגם אפילו את הבן שלי שלחתי לבית ספר ספרדי. עשיתי הכל, אבל כשראיתי שאחרים לא שיתפו פעולה, אתה לא יכול להיות לבד. אבל אני חושבת, אם אתה שואל אותי בהמשך, אין ספק שכל בית ספר היום, המכובד ביותר, הבנות של המורות לומדות בבית ספר הזה, וזה חייב להיות המקום הזה, כי אני חושבת שאם אתה לא מאמין בבית ספר, אז למה שאחרים יאמינו? ואני חושבת שבגלל זה עשיתי את זה, כי אני אמרתי, חבר'ה, אנחנו חייבים להאמין. אני באמת האמנתי שאני הולכת להיות שותפת במקום מאוד מאוד מצליח. מה קרה? יש לנו מורשת מכובדת מאוד, שאסור לנו לפספס אותה.
אכן, אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים מזדהים עם הדברים הללו כשמדברים על סוגיית החינוך. סוג של מסר לציבור אולי לסיום השיחה שלנו?
מסר לציבור, אנחנו כולנו צריכים להתאחד ולהאמין, באמת להאמין, כי אנחנו נצליח, ואנחנו צריכים לאחד את כל השורות, וכל אחד צריך לתת את התרומה שלו, ואנשים יכולות המון לתרום במערכה הזאת, ובעזרת השם אנחנו רק נתחיל. הלוואי, אני אומרת האמת, סתם משאלה אישית שלי, הלוואי ולא היה בחירות עכשיו. כי באמת זה חבל, והייתי אומרת, חבל על כל כך הרבה כסף, שאפשר היה באמת לעזור למשפחות נזקקות, כי המצב היום כל כך קשה, באמת אחד המסרים, אני חושבת ששס הולכת להעביר, באמת לתת לחברה כולה, זה לא רק, זה לא משהו רק סקטוריאלי, זה לא משהו רק לאנשי שס, אני חושבת שכל המשימה הזאת זה לתת עזרה לשכבות החלשות, כי אנחנו בסוף נמצאים באותה סירה, זה לא משנה אם זה מישהי חרדית או לא, אנחנו נמצאים כשצריכים להגיע למכולת וצריכים להגיע לסופר, אותה עגלה צריכה בעצם, המחיר שלה למשפחה כזאת או אחרת, בסוף אנחנו נמצאים באותה בעיה, ואני חושבת שש"ס הולכת להתמודד עם הנושא הזה, ובאמת לעשות איזשהו מהפכה, אני מקווה, בתקווה מאוד גדולה, שתהיה מהפכה בנושא הזה של הרווחה למשפחות יותר חלשות, ואני בתקווה להרים בחזרה את הכבוד של המשפחות האלה, כי באמת אני חושבת שהכבוד, איבדנו הרבה מהכבוד הזה, משפחות כאלה שלא יכולים לפרנס את המשפחה, הורים שלא יכולים לפרנס את המשפחה, לא רק לקחו להם את הכסף, לקחו להם את הכבוד. ואני חושבת שבמקום שלנו הכבוד הוא מקום ראשון. כשיש כבוד, אז כבר הדברים האחרים הם אפילו פחות תופסים מקום. והלוואי, אני מאמינה, ואני באמת, באמת מאוד מאוד אופטימית. מאוד אופטימית.
אנחנו שומעים את הדברים, ואני חושב שאין לנו עוד הרבה מה להוסיף. יש עוד הרבה מאוד שאלות, אבל נדחה אותם גם להזדמנויות אחרות. הרבה מאוד תגובות לדברים שאתם אומרים כאן. אנחנו בהחלט מודים לכם על הדברים. הרבנית יפה דרי, תודה רבה.
ועוד מילה אחת, כן. בזכות נשים צדקניות נגאלו, בזכות נשים, בעזרת השם, עתידים לגאל.
אנחנו מקווים ומתפללים לגאולה השלמית, השלמה והאמיתית. תודה רבה.
בבקשה, תודה רבה.
פרסומות ואנחנו שווים. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן. עטילה שום פאבלי, שלום לך.
ערב טוב אבי.
מה שלומך?
אתה יודע, בין טוב לתלוי באיזו שעה.
לטוב מאוד, מה רע?
כן, בין טוב לטוב מאוד כמובן. אנחנו בימים כאלה של הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד דרמות, ולכן לא מיהרתי לומר לך שאני במצב מצוין, אבל אני חושב שבסך הכל אני במצב מרותק.
תעשה לי סדר בספינים. מה ספין טוב, מה ספין כמעט טוב מאוד, ומה ספין ממש מעולה?
זרוק. זרוק תפין וננסה לעשות סדר.
אין פיזור כנסת מחר, קמה ממשלה חילופית, איכשהו ליבני מפלגת העבודה לפיד, מוצאים איזה גישה לחרדים או לליברמן ומקימים ממשלה.
סיכויים נמוכים, שואפים לאפס. יש דיבורים על זה, כמובן, כל הימים האחרונים היו בסימן של ספין כזה או אחר. קודם כל זה שנתניהו במאמץ אילאי למצוא אלטרנטיבה ולדחות את הבחירות. אחר כך היה דיבור במהלך היום, היום יש מחר 8 הצעות אי אמון בממשלה. תחשוב מה יקרה אם הצעת אי אמון של ש"ס למשל, יחליטו כולם ביחד שבוז'י הרצוג או כל אחד אחר הוא האלטרנטיבה, כלומר יש ראש ממשלה חלופי, ואז מצביעים כולם נגד הממשלה, מפילים אותה, ויש גם מי שירכיב ממשלה חדשה. כמובן זה לא יקרה, אבל זאת תיאוריה שנמצאת על השולחן. לגבי ציפי לבני ועבודה וכו', אני לא חושב שהם מסוגלים להרכיב משהו מעבר לקופסת לגו בשלב הזה.
כלומר שמחר הכנסת מתפזרת, זה שורה אחרונה, אין לאן לברוח.
כן, ככה זה נראה, ככה זה נראה. שוב, אתה יודע, אנחנו כבר למודי ניסיון, גם ביום ראשון שעבר דיברנו, ואנחנו כבר למודי ניסיון, או יום אחר, סליחה, בשבוע, אבל אנחנו למודי ניסיון מן השבועות האחרונים, ולכן צריך להיות תמיד תמיד זהירים. עם זאת, אתה יודע, בלוגיקה, בהתנהלות, בדינמיקה, הכל הולך לקראת הצבעה מחר בערב בשעות המאוחרות לפיזור הכנסת.
עטילה, הפעם בחרנו לצרף לשיחה איתך את עידו בן בז'י מגלת. שלום עידו.
שלום, ערב טוב.
עידו, אנחנו מדברים על ספינים. איך זה עובד? איך אתה יודע לבחור מה כן ומה לא?
תראה, בסוף, במערכת, בכלל במערכת הפוליטית, אבל במערכת הבחירות הזאת, אז צריך להיות זהירים שבעתיים, כי כל אחד מנסה להפריח איזשהו בלון ניסוי לאוויר, ובסופו של דבר צריך לחשוב מה סביר.
כל אחד אתה מתכוון לעטילה בטוויטר?
לא רק עטילה, יש גם פוליטיקאים, אבל גם עטילה.
עטילה, מה נסגר עם הדבר הזה?
הטוויטר זאת הזירה החמה והאותחת של הבחירות האלה, חד וחלק.
טוב, כן לידו, אני שומע.
תראה, העניין הוא כזה, שצריך לחשוב מה סביר. הרי בסוף כשמישהו מנסה לפרסם כאילו עדיין נעשים ניסיונות לשכנע את אביגדור ליברמן לדחות את הבחירות ולהסכים לצרף את החרדים לממשלה, צריך לחשוב האם סביר שאביגדור ליברמן שניהל פה כמה קמפיינים על הסיסמה מילה שלו זו מילה, יסכים אחרי שהוא הצהיר לדעתי יותר מארבע פעמים בקולו שהוא לא יסכים לממשלה חלופית, יסכים לשבור את המילה שלו, ומה יצא לו מזה? עכשיו, אני לא אומר
עידו,
שהוא
עידו,
לא יסכים...
עידו, סלח לי שאני קוטע אותך, ידידי, אבל זה לא הסיפור. זה לא מה יעשה ליברמן או מה יאמר ליברמן. הסיפור הפוליטי כאן זה מה מנסה נתניהו. זה שליברמן יגיד לא, ברור שהוא יגיד לא. או לא ברור, אבל לפחות אנחנו, כפי שאמרת, הוא אמר ארבע פעמים שהוא לא יעשה את זה. אבל עצם העובדה שגם במצב הנתון, האיש שפיזר את הכנסת, שפירק את הממשלה, והלך ואיים ואמר, עשו לי פוטש, עכשיו נמצא בהיסטריה והולך ומנסה לשכנע שוב, זהו הסיפור הפוליטי.
אני רוצה לומר שזה לא במיוחד מפתיע בעיניי שנתניהו פתאום נלחץ מהעניין הזה של בחירות, כי בסוף אני לא חושב שמישהו צפה את ההתלבטות הזאת של גדעון סער בסביבתו ברגע שהחליטו ללכת לבחירות.
כבר ניגש לגדעון סער, תסבירו לי רק לפני כן את האמירה שמובאת בשמו של ליברמן בעודו יושב שבעה על אמו זיכרונה לברכה, כי הוא בכלל לא מתנגד לכניסת חרדים, זה בנט שמתנגד. עטילה, שמעת את הציטוט הזה, הוא אמיתי?
אני ראיתי את הציטוט שיצא מישראל ביתנו היום, אני יכול, אם תיתן לי שנייה וחצי להיכנס לתוך הטלפון, גם למצוא לך אותו, וזאתי גם לידו יש אותו בשלוף.
כן, תראה, ליברמן אמר שמפלגתו היא לא זו שמנעה את כניסת החרדים מלכתחילה לממשלה, ומי שעשה את זה הוא בנט. זאת אומרת, הוא חוזר אחורה למסע ומתן הקואליציוני ואומר, הבית היהודי הם אלה שמנעו במקור את כניסתם של החרדים, אנחנו לא החרמנו אותם מעולם.
מעניין, למה?
כי לא פסלנו אף אחד אף פעם, זה מה שהוא אמר.
כי הוא פשוט בונה את הקואליציה הבאה, והוא מצליח להבין שהוא חייב לומר את זה עכשיו.
כן, אבל בכל מקרה, תשמע, מי שהציבו את התנאים בהרכבת הממשלה לפני שנה וחצי, זה לא באמת היה ליברמן, זה היה באמת נפתלי בנט ואח לפיד, או אם תרצה אח החורק לפיד, כי הם לא ביחד כבר. ליברמן בסופו של דבר יצטרף אל הטרנד הזה, כאשר הברית בין לפיד ובין בנט התפרקה, אז ליברמן קראת את הברית החדשה שלו, אם תרצה, עם לפיד, ואז החברות הזאת נוצרה ביניהם, והם הפכו באמת לקרובים מאוד, ועכשיו גם לליברמן בעצם לא היה שום אינטרס ללכת לתת יד בתוך האלקטורט שלו לצירוף המפלגות החרדיות, בעיקר כשהממשלה נדעת כפי שהיא נראית, וכאשר, אם תרצה, הבוז בתוך הממשלה כלפי נתניהו הוא כזה גדול.
אוקיי, עוד מעט על גדעון סער, לפני כן על כחלון עידו, ראית את הסקרים בסוף השבוע, יש אופציה ממשית להרכבת ממשלה בלי נתניהו לפי הסקרים?
זה נראה ככה, אבל צריך לומר שקשה לראות א', ממשלה שבהם יושבים גם החרדים האשכנזים וגם יאיר לפיד, אנחנו יודעים שהיו קריאות מפורשות נגד העניין הזה, וקשה לראות מצד שני ממשלה שבה יושבים גם זהבה גלאון וגם אביגדור ליברמן, ועוד עניין אחרון, קשה גם לראות בעצם את ליברמן ממליך או נותן את הכוח לגוש השמאל להרכיב ממשלה, אם הוא לא מרוויח מזה את רשות הממשלה, אולי רשות הממשלה ברוטציה, ולכן יש פה הרבה מאוד מכשולים להקמת ממשלה משמאל.
המילה רוטציה היא קריטית במקרה הזה, עידו.
נכון, אין ספק, ושוב, סביר להניח שליברמן, או מה זה סביר להניח? כמעט ודאי שליברמן יסכים להקים ממשלה, ממשלת מרכז שמאל, אם הוא יקבל רשות ממשלה ברוטציה, אבל צריך להתגבר על הרבה מכשולים להגיע לשם. זה כן נכון שבמערכת בחירות הזאת לא ברור שנתניהו הוא ראש הממשלה הבא.
שאלה אחרונה אליך, עטילה, אם אני פורץ לחשבון הטוויטר שלך וכותב, פייגלי, נתניהו וגדעון סער, יש סיבוב שני. אתה מוחק את השורה הזו?
לא בהכרח, לא בהכרח. אני לא חושב שאני מוחק את השורה הזו, אבל אני כן שם סימן שאלה גדול מאוד סביב המהות של גדעון סער. אני רוצה להגיד לך משהו שהוא ברמת הוודאות כמעט מוחלטת, ואולי אני את גדעון סער יתמודד אך ורק אם יהיה לו ברור בימים הקרובים, באמצעות סקרים, בדיקות, מחקרים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שהוא יכול א', לנצח בוודאות את נתניהו בתוך המפלגה, משום שכלפי חוץ אנחנו רואים נתניהו מוחלש בציבור, אבל לא בהכרח מוחלש בתוך הליכוד, אין לנו דרך גם, אני מזכיר לכולנו לפני שאנחנו מתפתים בחודש הקרוב ליפול בפח, אין לנו דרך אמיתית לעשות סקרים בתוך מפלגות, בתוך מתפקדים, זה קשה, זה בעייתי, זה אף פעם לא מדויק, זה א', ב', וצריך להסתכל האם באמת גדעון סער יכול להביא יותר מנדט מנתניהו בציבור הכללי. אלה השני התנאים המצטברים שיגרמו לגדעון סער לקום מן הקורסה, לעזוב לרגע את הילד בצד.
אז הנה אנחנו שומעים שהפריימריז הזה נדחה. אנחנו שומעים שהפריימריז הזה נדחה בשבוע, אז ימים יגידו על מה שמתרחש בליכוד. אני מודה לשניכם, עידו בן בנג'ה, גלי צהל, עטילה שומפלבי, וויינט, תודה רבה.
תודה אבי, וכמובן הטוויטר שלי פתוח בפני כולם.
לגמרי. תודה, ערב טוב, ושלום לחבר הכנסת משה פייגלין.
שלום, ערב טוב.
אתה מתמודד, ריטואל כבר קבוע, ובכל מערכת בחירות בתוך הליכוד, אתה לאט לאט צובר עוד ועוד אחוזים. איפה סיימת בפריימריז האחרונים?
המספר הרשמי היה אז 25%, אנחנו בליכוד יודעים שקיבלתי הרבה יותר מזה, אבל
כלומר שאם גדעון סער,
הוא באמת שהמגמה היא מגמת עלייה כל הזמן.
אם גדעון סער מצטרף למרוץ הזה בינך לבין נתניהו, אתה לוקח את הימין היותר מובהק לנתניהו, גדעון סער לוקח יותר צעירים לנתניהו, נתניהו נשאר עם הקבלנים הסטנדרטיים שלו, אתה מביא לראשונה בליכוד אחרי הרבה מאוד שנים כמעט סיבוב שני, אתה צופה שזה יקרה?
ראשית, ככל הידוע לי, גם צעירים בהחלט אוהבים את הדרך ואת המסר שאותו אני מבשר. אני מתמודד על דרך, קודם כל על העיקרון ועל הדרך, ואני שמח שהדרך הזו, שהיא דרכו המקורית של הליכוד, והיא הדרך היחידה שהיא גם יכולה להחזיר לו את המנדטים שעבדו לו במשך השנים, שרצו לבנט ולליברמן ולמפלגות אחרות, אני שמח שהדרך הזאת צוברת תאוצה. אני מקווה לנצח בעזרת השם הדרך הזו.
אבל מצד שני, נתנו לך צ'אנס, נכנסת לכנסת ושום דבר לא קרה.
אני לא בטוח שאני מבין את השאלה.
אתה הצבת דרך אידיאולוגית מאוד ברורה בשנים הרבות האחרונות, והנה רואים אותך היום מכהן כחבר כנסת בליכוד, ואולי הציבור הימני שתומך בליכוד מצפה ממשה פייגלין לאמירות יותר ברורות, הליכה יותר ברורה, ולא תמיד אישור, לא תמיד, בוא נאמר, יש הרבה מאוד מקרים שלא אישרת קו עם הממשלה, אבל בחלק מן המקרים יש משמעת קואליציונית, וגם אתה הצבעת בעד חוקים שהתהפכה לך בטן בפנים.
כמו למשל, יש לך דוגמה?
אני לא יודע על מה למשל עכשיו דוגמה ספציפית, כי לא נתווכח אם כן התהפכה לך הבטן או לא, אבל...
לא, כלומר, תן לי חוק שבאופן עקרוני התנגדתי לו ובכל זאת הצבעתי בשבילו בגלל משמעת קואליציונית, אני אומר לך שאין חוק כזה.
אוקיי.
להפך, אני חושב שהציבור בארץ ראה באמת, אם יש פוליטיקה חדשה בישראל, ניתן היה לראות אותה בדרך ההתנהלות שלי בכנסת הזו, כשהסכמתי לחוקים שהביא השמאל, הצבעתי עם השמאל. כשחשבתי שצריך לקחת חזק ימינה ולהראות דרך אמיתית ונאמנה, זאת עשיתי גם כן. בוודאי שאני נאמן לקואליציה, נאמן לליכוד, ומשתדל ככל יכולתי לעזור לו וללכת יחד עם הקואליציה, אבל במקומות שנחצה קו אדום, הקו של הדרך של המחנה הלאומי ושל הליכוד, הצבעתי כמה פעמים נגד הקואליציה, ולקחתי על עצמי כל האחריות והסיכון. זאת בדיוק הפוליטיקה החדשה שהציבור מצפה, אלא לא קואליציה של רובוטים, של ימין, של שמאל, אלא של דרך אמיתית. זו דרכו של הליכוד, דרך שמשלבת גם את החירות, גם את המשמעות, גם את הזהות. ליברליזם אמיתי, לא תראה אותי למשל, מצביע מתוך הליכוד בעד סגירת העיתון ישראל היום. ומצד שני, הנושא של הקנאביס הרפואי, נושא של של צבא מקצועי, רעיונות ליברליים רבים שהבאתי אל השיח הישראלי, רבים היום מבינים שדווקא התופעה שאני מבשר בכנסת היא תופעה מאוד מאוד מרעננת. הכתבים מדברים על כך הרבה.
אתה עולה להר הבית בתקופה הקרובה?
לא רק בתקופה הקרובה, אני עולה להר הבית כבר 15 שנה, מדי חודש בחודשו.
לא, אבל עכשיו אני מבין שנאסרה הכניסה.
אני לא יודע, אני עולה בכל י"ט לחודש העברי, ואני מקווה שיתאפשר לי לעלות גם החודש.
כשאתה עולה להר הבית, למרות הזרות, ואתה שומע מה אומרים במשטרה, על כך שאולי זה מציס, אתה שוקל פעמיים?
תראה, לצערי הרב, המציאות היא בדיוק הפוכה. התרופפות האחיזה הריבונית שלנו בהר הבית היא זו שמושכת ומובילה לטרור. הגישה הזאת שהמפכ"ל ביטא אותה, שבעצם אם יש טרור, אז בואו וניתן לילד הכי מופרע והכי אלים בכיתה את הפרס הגדול שהוא רוצה ונאסור על נציגי ציבור לעלות. הגישה הזאת רק תוביל לעוד טרור, אנחנו יודעים את זה מניסיון בצורה ודאית, כך שאם יש כאן מישהו שמעודד את טרור, זה מי שמעודד את גישת הנסיגה וההתרפסות.
אוקיי, אז אנחנו נאחל לך הצלחה בפריימריז, ונמתין לראות איך המשוכה הזו עוברת. חבר הכנסת פייגלין, תודה רבה לך.
בינתיים רק אני חייב לציין שהבוקר עיתון הארץ פרסם סקר, אני מניח שראיתם אותו.
כן, כן.
שאילו אני עומד בראש הליכוד, אנחנו מקבלים את אותו מספר מנדטים שהליכוד מקבל יחד עם אילו נתניהו עומד בראש הליכוד. והמשמעות היא שהשמיים הם הגבול.
כלומר שמי שמביא מנדטים לליכוד על פי אותו סקר זה לא נתניהו או פייגלין, זה הליכוד, אין משמעות להיותו של נתניהו בראש.
לא, המשמעות היא אחרת. המשמעות היא שאנחנו מיישרים עכשיו קו, אבל אילו דרכי תוביל את הליכוד, אז כל המנדטים שעבדו לליכוד מהתקופה שהיו לו 40 מנדטים, ישובו אל מפלגה אידיאולוגית, לאומית, נחרצת, אמיתית, רצינית. זאת הבשורה של הסקר הזה, וזה מה שאני מתכוון לעשות.
מעניין למה דווקא עיתון הארץ הביא סקר כזה, אבל את זה נשאיר לכל הספקולציות למיניהם. תודה רבה לך, חבר הכנסת פייגלין.
בבקשה.
ערב טוב. אנחנו יצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו עכשיו עם שניים על הקו, שלום לרב מרדכי בלוי.
ערב טוב לך רבי אבי ולכל המאזינים.
ריצת נשים חרדיות לכנסת, אמרת היום דברים חמורים מאוד באשר לסוגיה הזו.
כן, כתבתי איזשהו מסר קטן, שאני חושב שהוא מאוד נכון, ותראו איך לוקחים אותו, כי זה מאוד חמור העניין הזה, שפתאום קודחים לנו בספינה מכל מיני כיוונים, מה לא היה טוב פה כל השנים. אני רק רוצה להזכיר, אני שומע שבצד השני עומד להיות הרב ישראל גליס, ההיסטוריון הידוע מירושלים.
נמצא איתנו על הקו הרב גליס.
כן, כי בירושלים, הקצר הגדול עם הוועד הלאומי, דרום קום המדינה, כשסביסקי ניר המושב לא היה, היה שהיה זכות בחירה לנשים לוועד הלאומי, לא זכות הצגת מועמדיות, אלא זכות בחירה, זו גדולי ישראל, יש בזה בעיה. חלילה לנו...
הרב גליס... כל אישה שתתקרב למפלגה שלא בהנהגת גדולי ישראל תצא בלא כתובה, ואסור ללמוד במוסדות החינוך שלה, וכן לרכוש ממנה כל מוצר, ומצווה להוציא את כל הצאצאים שלה מהמוסדות, כך אמר וכתב היום הרב בלוי.
איך הבת והנכדה שלי יכולה ללמוד עם אימא?
רגע, בוא נשמע מה אומר הרב גליס, אולי הוא מסכים, אבל בוא נשמע מה אומר הרב גליס, אולי הוא מסכים.
אנחנו, רמות חבלו מדברת על ההיסטוריה, ההיסטוריה בסדר גמור, בהיסטוריה גם לא דיברנו...
השתנתה התורה?
לא השתנתה התורה, זה לא תורה. אתה לקחתם את הכנסת ועשיתם ממנו תורה וקדושה ועירה.
אתה מכיר את הרמב"ם בהלכות מלוכים?
רגע, רמות, דיברת, לא הפרעתי לך. רמות, לא הפרעתי לך. הכנסתם קדושה בתוך המקום המקולל הזה. עשיתם ממנו קדוש, הולכים לבחור בו. די! תקחו את המקום הזה, יש שם מזכירות לשכה, יש שם מנהלות לשכה, יש שם נשים שמסתובבות חרדיות משלנו ועובדות שם, אז מה יקרה אם תהיה חברת כנסת שתעסוק בחינוך? היא לא תצעק מעל במת הכנסת, חס ושלום, צניעות, אבל היא תשב בוועדת חינוך, והיא תדאג לסמינרים של הבנות, היא תדיע לסמינר XY, שאם אתה לא מכניס בת זאת וזאת, אין לך תקציב, כי אני יושבת בכנסת, ואני אראה לך בדיוק איך מעבירים תקציב, ולא להתחנן אליהם. תהיה אישה בכנסת, לא אומרים בכנסת שהיא צריכה לדבר. צריכה לנעום, היא תהיה בוועדה פה, בוועדה שם, נקים וועדת צניעות, נשים יהיו בוועדת צניעות, ויתחילו לעשות חוקים בנושא צניעות, שזה גברים לא יכולים להתעסק עם זה. אז מה יש, עושים מהכנסת איזשהו משהו קדוש?
מה זה למשל, למשל חוק...
רגע, רגע, רבי, תן לי לענות לו.
כן, בבקשה.
הרב גליס, בוא. יש הלכה ברמב"ם שהם מעמידים אישה לשום תפקיד בהלכות מלוכים, פרק א', הלכה ה', אין מעמידים אישה כפרנס. זה עניין של פרנס על הציבור. ואגב, יש גדולי ישראל, יש לך רעיון כזה חדשני מרתק הרב גליס? תלך לגדולי ישראל, על מה אני מדבר? אני מדבר על אותם נשים, כמו בת של רב גדול מאוד בתורה, זיכרונו לברכה, שרוצה לחבור למפלגה חילונית, ואם לא יתנו להם, יש גדולי תורה, הם קובעים לנו נכון, הכנסת זה לא מצווה, זה חוב קדוש, זה לא זכות בחירה. אנחנו הולכים כי אנחנו צריכים נציגות, תראו מה שעשו לנו פה בשנתיים האחרונות, כמה קרבו את התורה לגזרים. זה שאישה צריכה להגיע לזה ועדה בכנסת ולהציג שם דברים, שתגיע לוועדה בכנסת, אבל להיות חבר כנסת? מה זה?
מה יש מה? למה? למה? מה? דבר ראשון, אתה מדבר על הרבנית עדינה בר שלום, אולי נפסיק לדחוף את האף שלנו במקומות אחרים, היא יש לה את האג'נדה שלה, יש את האבא שלה...
יש לה מוסד כן. שלומדים שם חרדים וצריכים לדעת שהיא חרדית ועשו ללמוד אצלה.
והבנות כן, החרדיות שיכולו ללמוד שם, הבנות החרדיות שיכולו ללמוד שם, שאלו את רבותיהם, האם ללמוד שם או לא ללמוד שם. הם הלכו
כן,
לשאול חזרה את הרב שלהם.
אם היא מנהלת סדר יום להרוס את היהדות החרדית ולשנות את המוטציה החרדית ושמעתי דרשה שלה, אז אין לה מה כן. לעשות איתנו. זה מה שאתה מדעת עכשיו.
זה לא, זה לא אתי.
אולי נעשה גם נציגות לצעירים הרב גליס?
אנחנו מדברים על מישהי שלא כאן בשידור, בדיוק.
בדיוק, אני לא כאן בשידור, אפשר לדון אותה, אפשר לדבר עליה, היא לא כאן, אני לא מדבר בכלל על ש"ס, על מפלגה ספרדית של ספרדים.
אסור למחות כבר? אסור למחות?
לא, מותר למחות.
היא הולכת ללכת במתגה חילונית?
ודאי, מותר למחות, ודאי. ודאי שמותר פחות, אין ספק.
מה, רבקים איגר לא קם וצעק שהבת שלו יצאה עם מטריה בשבת, רבותיי, תדעו לכם שהבת שלי יצאה, אז מה, אתה דעת? מה, אסור כבר למחות?
בסדר, למחות. ודאי שמותר למחות.
כל ההצגה הזאת היא הצגה אחת גדולה, בקושי לגברים מותר ללכת לכנסת, ודאי לא לנשים, אז בוודאי שזה כולל את סונס. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, זה קורה, כי יש סחף לצערנו הרב בנושא של דעת תורה, בנושא של כבוד התורה. אז קודחים בצבילה מכל מיני כיוונים, זה אומר נשים, הוא אומר ככה, זה יגיד, הוא צריך נציגות, רבותיי, יש לנו שליחים שגדולי ישראל שולחים אותם, הם עושים עבודתם נאמנה, אף אחד מהשליחים שלנו הם לא נזירים, לכולם יש אישה וילדים ובנות ונכדות, והם יודעות מה זה בדיוק לדאוג לטובת אנשים, ולא לספר לי שיש אנשים צרכים כאלו וצרכים אחרות ושטויות והבלים.
הרב בלוי.
ואם צריך פעם להביא אישה לכנסת, לוועדה מסוימת, לדבר בנושא מסוים, והיא יודעת להסביר את הדברים, אז עושים את זה.
הרב בלוי.
נקרן ועד להגיד חברות, אתה יודע מי...
הרב בלוי, הרב בלוי, נשים שמתמודדות לכנסת וקוראות לעצמן חרדיות, לשיטתך הן לא חרדיות, נכון?
חד משמעית.
אז מה אכפת לך שירוצו הן לא חרדיות?
אבל הם רוצות לרוץ על הטיקט החרדי.
מה, נו, חסר אנשים שרצים על הטיקט החרדי כל בחירות.
אז אנחנו צריכים לעצור את זה, הרב מימן. צריכים לעצור, להגיד את זה בכל רב, אצלך ברדיו, שהם לא חרדיות, זה מה שאנחנו עושים.
מה יותר מזיק? רק שנייה, שאלה, אני רוצה לדבר על עצם המחאה. מה יותר מזיק? ריצה של נשים חרדיות שיקבלו כמה מאות קולות בכנסת, או מה שאתה עושה, הרב בלוי?
לקחת כמה מאות קולות מהיהדות החרדית, שיכול לשרוף מנדט, גם זה משהו.
Okay.
כל דבר, אתה תגיד, זה ייקח כמה מאות, הוא ייקח כמה מאות, הוא ישרוף כמה מאות. בוא, חוץ מזה יש פה את עצם האמירה, שיוצאות כאלו ואומרות, אנחנו בוגרות בית יעקב, ועושות לא מה שגדולי תורה אומרים לנו.
הרב גליס, מה רצית לומר?
אני אומר שהרב לא יוסק, דיבר, התחיל עם היסטוריה ונחזור חזרה להיסטוריה. מדובר על כנסת שאין בה שום דבר שקשורה ליהדות. זה ועד בית, שהחליטו בוועד בית, או ברמזור עומדום יומדי,
ממש לא, זה ההבדל בין העירייה לכנסת. זה ההבדל בין העירייה לכנסת. עירייה זה ועד בית ואולי
עירייה וכנסת, אצלי זה אותו דבר.
זה מקום גרוע, אבל שולחים שם השליחים, אנחנו שולחים שם השליחים.
השליחים התחלפו אחרי 60 שנה שהתחלפו השליחים ויתנו לנשים לנהל את זה, לא צריך...
אגב, הגדולי תורה קראו להם בדורות עברו.
פה זה מתחיל. למותר, אני הרי מכיר את השיטה שלך, זה פה זה מתחיל. דבר ראשון, אתה שולח לאוויר, ואתה מתחיל להגיד שיש פה איזושהי בעיה, הם יצאו בלי כתובה, הם יצאו בלי כתובה, ואשור לקרוא את האוכל שלהם, אתה רוצה את הבנות מהסמינר שלהם, הלכת באיזשהו קו מיוחד, ואז מביאים אותך לשידור, ומביאים מישהו שיתווכח איתך, ואחרי שעתיים זה הופך להיות שגדולי תורה התייעצו, אמרו כבר, לא שאלו את גדולי תורה, ויכול שהם שאלו את גדולי תורה, הם יגידו, אדרבה, די, הגיע הזמן
שהגברים
ישבו בבית, אולי אתה שאלת, לא שאלת.
כי הלכתי לאיזה בית הכנסת עם ירחם אגב, שאני אומר שיעור, ופגשתי את דתי לאומי, הוא אומר לי, מה, אתם שולחים נשים לכנסת? ראיתי שזה מתחיל לחלחל. אמרתי, בואו לעצור רגע, ואיפה שרצית לעצור את זה, כתבתי את זה במקום.
שאלת. מה זה צריך לשאול?
שאלת,
כל דבר צריך לשאול. אתה לא מבין מה שאתה מדבר. אתה שולח להביא, ואחרי זה אתה אומר, גדולי תורה כבר אמרו, גדולי תורה כבר פסקו, ועכשיו גדולי תורה שחושבים ההפך.
גדולי תורה לא רק למועמדות, אלא גם כמצביעות, בקושי רבי שלנו. בסדר, אתה יודע את זה. אני מכיר לך רמב"ם, שאסור להישאר לצאת בתפקוד ציבורי.
אני לא אמרתי שאתה עושה בתפקיד ציבורי, חברי כנסת הוא לא תפקיד ציבורי.
כן, כל משימות שבישראל הם ממנים בהם אל האיש, אומר הרמב״ם, אני לא מכיר לך את זה מהמצאה שלי עכשיו. אז איזה המצאה זה שלילות, זה פתאום לשנות, אנחנו יש לנו אצלנו עניין של פגיעה בנשים, ופמיניזם, כל מיני שטויות, אצלנו האישה היא מכובדת, והיא מחנכת, ויש לה מעמד של מלכה בבית, ולא במקום אחר. ומה שהיא יוצאת, שצריכה לתת לעבודה, זה הדבר שבדעבד.
לפני שני ימים לשידור דיברה הרבנית יפה דרי. אני חושב שמי שיוכלו אותה לכנסת במקום בעלה, הייתה הולכת ביחד עם ציפי ישי.
חבל שאתה לא במועצת גדולי התורה.
היו משיגים הרבה יותר.
הרב גליס, חבל שאתה לא במועצת גדולי התורה. אני כבר זמן רואה שיש לך בעת תורה מאוד צרופה, וכדאי שתהיה במועצת, אולי באחד המועצת שיכניסו אותך.
לא, לא, אני לא, לא שם, אני שומע לכל מה שאומרים
בלי קוראים. לא, 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 למה אתה אומר דברים של טעם, חבל על הזמן.
אוקיי, טוב, נו, 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 זהו זה. עד כאן, אנחנו הבנו את שני הצדדים.
נמשיך כמו שהמשכנו עד היום. אנחנו צריכים לשלוח את הנציגים, אין לנו ברירה. וכל מי שרוצה לשנות ידו על
הרב ישראל גליס, הרב מרדכי בלוי, תודה רבה לשניכם, להתראות ובהצלחה. תודה לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מנדי אור, כנבי מימרן. שווים לאחר חדשות השעה 8 עם שעה נוספת, במהלכה נחזור לפרמריז בליכוד והבית היהודי, ועוד הרבה מאוד נושאים יישארו איתנו.
המרכזית עם אבי נמרן.
ערב טוב, שלום רב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית. בצוות עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדיו, ואנחנו פותחים עם ידיעה שכמובן דיברנו עליה בהרחבה ביום חמישי שעבר, פרישתו של נתי לסרי מסיעת ש"ס בעיריית ירושלים, ומי שתופס את המקום החמישי בתוך רשימת ש"ס בעירייה, הוא אשר מישאלי. אשר מישאלי בימים אלו מסרב לדבר, אבל מפרסם לנו כאן לראשונה את תגובתו, לאחר פרישתו של נתי לסרי. לפני שנאמר, נקריא את התגובה יותר נכון, קצת רקע לדברים. בראשית השבוע שעבר עסקנו בפיתוריו של אשר מישאלי מתפקידו בהסתדרות. ואז טענו כלי תקשורת שונים, כי הוא פוטר על רקע הקרבה שלו לחבר הכנסת הרב אלי ישי, ולכן יושב ראש ש"ס אריה דרעי פיטר אותו מתפקידו. אחר כך שמענו הסברים אחרים והכחשות, על פי תקנון אחר שמחייב שהגזבר של העמותות השונות של ש"ס יהיה גזבר אחיד, ולכן גזבר המפלגה הוא מונה במקומו, ואין קשר לשייכותו של אשר מישאלי לצד כזה או אחר. אני חושב שבתגובתו של אשר מישאלי, אולי התמונה הזו עכשיו ברורה הרבה יותר, כאשר מסתבר שבאמת הכל היו ספינים של אנשים שמאוד רוצים לראות את המחלוקת הזו צוברת תאוצה, אבל הנה היא מתפוגגת. חבר מועצת עיריית ירושלים הנכנס, אשר מישאלי, מבקש להודות לכבוד יושב ראש תנועת ש"ס העולמית, הרב אריה דרעי שליטה, על האמון וברכת הדרך להצלחה בשליחות ובעשייה ברוכה בעיריית ירושלים. יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים בעשייה ברוכה למען הציבור הספרדי בארץ בכלל, בעיר הקודש בפרט, ולמען כלל הציבור, לאור מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. כך כותב חבר מועצת העיר בתגובה כאן לרדיו קול חי על כניסתו לתפקיד בעיריית ירושלים. אז עם זה אנחנו פותחים את השעה, נביא עוד פרטים על העניין הזה בהמשך, אבל עכשיו למה שמדווחים כלי תקשורת בסוריה ובלבנון. ישראל, כך על פי הדיווחים הללו, ביצע 10 תקיפות סמוך לשדה התעופה בדמשק. בהתקפה הופצצו הנגרים או מחסנים, לא ברור. אנחנו פונים אל כתבנו לעיני צבא וביטחון קובי פינקלר. ערב טוב קובי.
ערב טוב גם לך.
על מה אנחנו מדברים? מחסני נשק?
כן, מחסנים לאחסון כלי נשק, בעיקר מה שמכונה נשק שובר שוויון. 6 בערב, אבי, אנחנו מדברים על, לפי הדיווחים ולפי הפרסומים מסוריה, על כך שכמה מטוסי קרב ישראלים תוקפים 2 יעדים, ובהם בתוכם בסך הכל 10 מקומות שבהם מאוחסנים כלי נשק. בעיקר מה שאנחנו יודעים לפי ניסיון העבר, אלו הם אותם טילים ארוכי טווח שהיו מועדים לארגון החיזבאללה. התקיפה הראשונה נמצאת בבסיס חיל האוויר של דמשק, מקום ממנו יוצאים ואליו מגיעים הטילים הללו, בעיקר מסוריה, בעיקר מרוסיה, גם מאיראן. ראינו את זה גם בשנה שעברה. יעד נוסף היה סמוך מאוד לכביש המרכזי, הציר המרכזי שמחבר בין דמשק לבין ביירות, 20 קילומטרים ממערב לדמשק. שם מחסנים גדולים של הצבא הסורי, שמהם בעבר כבר העבירו כלי נשק, כלי משחית למיניהם. בעיקר דיברנו בשנה האחרונה על 2 סוגים, על ה-SA-17, אותם טילים שמסוגלים לשבש את כל מערך חיל האוויר הישראלי, את כל הטיסות של חיל האוויר הישראלי בכל המרחב הזה, והטילים השניים הם טילי יחונט, טילי חוף ים, שמסוגלים לאיים על כל המתקנים הצבאיים והאזרחים של מדינת ישראל. רק בשבוע שעבר שמענו את ארגון החיזבאללה מדבר בצורה מפורשת שאנחנו מסוגלים לפגוע בכל יד ויד בצד הימי, וזה הנשק המתקדם. ישראל כבר הביעה בעבר עמדה מאוד ברורה ונחושה שברגע שנשק הזה מגיע לידי הסורים, ואנחנו רואים הכנות לקראת העברתו לארגון החיזבאללה, או אז נתקפו היעדים הללו. ראינו את זה גם בחודש פברואר, השנה לפני 10 חודשים, גם בשנה שעברה. אלו הפרטים שיכולים לדווח, כמובן, בשמם של מקורות סורים. הטלוויזיה הרשמית הסורית דיווחה על כך, אבל נמנעה, וגם הדיווחים מלבנון נמנעו ישירות לתקוף את ישראל. הם דיברו על כך שהאויב הציוני תקף אותנו, אבל מכאן ועד איום על ישראל, אנחנו נפגע בכם, אנחנו נקה בכם שוק על ירך, הדברים האלה לא נשמעו, וזה השורה התחתונה.
אוקיי, תודה לך קובי פיקלר, כתבנו עיני צבא וביטחון. כך כאמור הדיווחים הבלתי רשמיים בסוריה, אולי רשמיים בסוריה, אבל כאן אין לנו עדיין אישורים. להתקפה כזו או אחרת. אנחנו עכשיו פונים אל היועץ האסטרטגי מוטי מורל, שלום לך.
ערב טוב.
עוד בחירות, אה?
מה לעשות?
אבל מתפרנסים מזה לא רע.
לא, אל תחשוב שמתפרנסים מזה מי יודע מה. אני חושב שהרבה יותר טוב שיש לך לקוחות קבועים ולא בחירות שבאות לטווח קצר ומשבשות לך את כל המשרד.
מי פנה אליך כבר, מוטי?
תעזוב עכשיו.
אוקיי.
אני לא עושה כבר חינוך.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מיד, בוא נצרף גם לשיחה את אברמי קרויזר, שלום אברמי.
שלום וערב טוב.
אברהם קרויזר הוא יועץ אסטרטגי חרדי, עוד מעט נדבר איתך אם פנו אליך אולי מפלגות חילוניות, אבל לפני העניין האישי אני רוצה לשאול אותך רוני, כשאנחנו נמצאים במערכת בחירות כזו שאין על השולחן המדיני כמעט שום דבר, הכל חברתי, והכנסת הגיעה לרמה מאוד מאוד ירודה נקרא לזה, בספינים ובאופציות השונות להרכבות קואליציה וכאלה, מה עוד מדבר לבוחר הישראלי? ככה שלוף לנו מהבטן.
אתה מדבר אליי?
מדבר אליך.
יש שני דברים, אחד זה כן המדיני, מכיוון שבעיקר אחרי צוק איתן העם בישראל הבין ש צריך לקחת המדינה, להוציא אותה מהתקיעות שלה, כי המדינה תקועה גם בנושא המדיני וגם בנושא החברתי וגם בנושא הכלכלי, ואחד משפיע על השני. אז צריך לקחת המדינה לאיזשהו כיוון, ויש כמה אופציות שהפוליטיקאים מציעים, כל אחד לפי השקפת עולמו. אז כנראה שנראה בבחירות האלה גם את הנושא המדיני, ויכול להיות שינסו שוב להפחיד אותנו עם כל מיני הפחדות ביטחוניות, כמו שראשי ממשלות בישראל אוהבים לעשות כדי להפחיד את העם, אבל יהיה גם הרבה חברתי וגם מקומו של המדיני לא ייפקד.
אוקיי, אברהימי, כשאנחנו לוקחים את הדיון הזה למצביע הפוטנציאלי החרדי, כמעט הנושא המדיני לא רלוונטי, מדברים על דעת תורה וכולי, אבל החרדים מאוד מאוד אוהבים גם לדעת מי ראש הממשלה, איך בדיוק הוא ירכיב ממשלה, עוקבים אחרי הסקרים, עד כמה זה מחלחל ומשפיע המסרים שמדבר עליהם אותי?
זה בהחלט, אני חושב שהפעם הנושא החברתי-כלכלי יכולה להיות לו משמעות גדולה מבחינת הציבור החרדי, בטח מול מפלגות כמו יש עתיד ודומיין שירצו להסיט את הדיון מההצלחה שלהם או יותר נכון מהכישלון הכלכלי שלהם בשנתיים האלו לכיוון הפסיקו אותנו באמצע ואוי ובוי אם האג'נדה החרדית תחזור להשפיע ליד שולחן הממשלה, כך שבהחלט למי שבכוחו להרכיב ממשלה, למשקל החברתי שיהיה במפלגות שהרכיבו את הממשלה, יש בהחלט השפעה על הציבור החרדי ו להערכתי הוא יגלה בזה עניין מאוד גדול.
אוקיי, אברהים, מפלגות חילוניות שרוצות עזרה אולי להביא כמה בוחרים חרדים פונים אליכם בימים הללו?
אליי ברוך השם לא, כי הם כבר מכירים את התשובה מהעבר, שאני לא פועל בבחירות לכנסת להבאת מצביעים חרדים למפלגות שאינן חרדיות. אני פועל רק בקרב מפלגות חרדיות, ובמידה ו אני מייצר שיתופי פעולה ייחודיים, זה על בסיס אותם ערכים חברתיים, על בסיס הנושאים החברתיים שאפשר להגיע לשיתופי פעולה רוחביים, שאותם אני מייצר בדרך כלל בתקופות כאלו.
אוקיי.
אבל למה לא תשאל, לא תשאל איך המפלגות החרדיות יכולות להביא קולות חילוניים? הפוך.
יש דרך כזו בכלל?
בטח שיש דרך.
חוץ מש"ס, יהדות התורה, המפלגה החרדית,
יהדות התורה, אני מדבר על יהדות התורה.
למשל?
יהדות התורה יכולה להביא הרבה מאוד קולות לא חרדים.
יש, אבי, צריכים לומר ביושר, ההתלבטות הזאת קיימת משכבר הימים במפלגות החרדיות, הערכה החוצת מגזרים לפעילות המקצועית של חבר כנסת הרב גפני וחבר כנסת הרב ליצמן בתפקידיהם השונים בכנסת ובממשלה, היא בהחלט פוטנציאל ליצירת מעגלים תומכים מקרב ציבורים שאינם חרדים, אבל תמיד
אז בוא נשמע את מוטי, הוא מעלה נקודה מאוד מעניינת. מוטי, אתה מעלה נקודה מאוד מעניינת, מה ידבר למצביע החילוני?
אני מסכים עם חברים מילה במילה, שני פרלמנטרים מעולים, גפני וליצמן. גפני בוועדת הכספים עשה עבודה כבירה, ליצמן במשרד הבריאות עשה מהפכות שאף אחד לפניו לא עשה, והוא יכול לפנות למצביעים ולהגיד, מעניין אתכם הבריאות, ויש הרבה מאוד אנשים בארץ שמעניינת אותם הבריאות, כך למשל את כל הקשישים, אני אדאג לכם, תראו, יש לי קבלות, אני עשיתי, בדיוק כמו שכחלון אומר, יש לי קבלות עם הסלולר, ליצמן יכול להגיד, יש לי קבלות עם הבריאות.
אוקיי, מעניין.
העניין הוא רק, מוטי, העניין הוא שבדרך כלל המשקל של הנושאים הדתיים, של הסטטוס קוו, גיוס, גיור ודומיהם, מהווים בסוף מרכיב מאוד אסטרטגי ומשמעותי במצע ובקמפיינים של המפלגות החרדיות, הזהות היהודית של המדינה, וזה מביא לרתיעה בפועל מקהלים חילונים להצביע באופן מסיבי גם לפרלמנטר מוכשר בעל קבלות כגפני.
תרשה לי לשאול אותך, אם היהדות התורה תדבר רק חברתי ולא תדבר דתי, זה יוריד לכל אחד מהציבור החרדי? מה, הם לא יודעים, לא מכירים את הסחורה?
אבי, תעדכן אותו, אבי.
כן, אבל עוד פעם, אברהם, אי אפשר להגיד שחור ולבן. יש תשדירים בטלוויזיה, למשל, שלא מגיעים לציבור החרדי, יש דקות שידור ליהדות התורה, מעולם לא מנצלים אותם כמו שצריך. אברהם,
אני מסכים שבהחלט יש מקום לפעילות חברתית, אני רק אומר שברמת האנרגיה באמת בסוף יהדות התורה עובדת על, באופן מסורתי על 100% מקסום של הכוח הביתי שלה, שזה כשלעצמו אתגר לא פשוט, בטח בתקופה הזאת, גם ארגונית, גם פוליטית, יש לזה בהחלט משמעויות. הלוואי אם יגיעו ימים שבהם יעבדו ב... אופן מקצועי ויצירתי.
הנה, מוטי מוראל כבר נשמע לי כמי שמוכן לסייע.
שעתו הרב רבי, זכרונו לברכה, כן השתמש בדקות השידור ליצירת הסברה חברתית ומסורתית בקרב, בתוך הטלוויזיה. תכן שבחד יש פוטנציאל כזה.
אז אני רוצה לשאול את מוטי, עד כמה ההסתה בתקשורת נגד מה שנקרא חרדי ושחור, ועברנו קדנציה מאוד קשה בעניין הזה, גם מסרים של יאיר לפיד ואחרים וגיוס וכל מה שאתה רק רוצה, לא יקלקלו בכלל את הצל צילו של הדבר הזה שאתה מנסה להקים כאן בשידור?
קודם כל, עם ישראל הוא לא מקשה אחת, יש מגזרים שונים, יש כאלה שאתה אומר להם חרדים אז הם אומרים אוי ואבוי, אבל רוב העם הוא מסורתי, רוב העם מדליק נרות בשבת, רוב העם לא נרתע מהחרדים. אתם מתייחסים רק למיעוט, המיעוט החילוני
ששולט בתקשורת.
כן, אבל רוב העם לא כל כך מושפע מהתקשורת. אז קודם כל תפריט. דבר שני, אם אתה לוקח מגזר גדול ועצום כמו הקשישים, שלפני כמה קדנציות קיבלו 7 מנדטים, נכון?
כן.
אז לא אגיד שכל המצביעים שלהם היו קשישים, אבל זה מגזר ענק. ומה מעניין את הקשיש היום? מעניין אותו הבריאות שלו והקצבאות שלו, נכון? זה מה שמעניין אותו, ושכל השאר ילך לעזאזל, לא מעניין אותו כלום חוץ מזה. זה הדבר שהכי קרוב, אדם קרוב אצל עצמו. ולכן, מסר כזה יכול לדבר אל ליבם בצורה ולפגוע חזק מאוד ולהביא את הקולות שלהם.
אוקיי, דברי טעם.
אני חושב, אני פשוט לא רוצה שמוטי יחשוף את כל הקמפיין של ש"ס. הם שישיר משהו הם כדי קצת להשקיע את הציבור, אבל אין ספק שהנתיבים החברתיים האלו יופיעו שם.
אני לא מדבר על ש"ס, אני מדבר על יהדות התורה.
כן, על ש"ס כבר היית אומר דברים אחרים.
על ש"ס, לא, ש"ס היא לא במובהק
חרדית.
כל החברים, כל עוד שיש פתק הצבעה אחד, היכולת לדבר במספר מסרים באופן מקביל היא בעייתית. בסוף יש לבוחר פתק אחד להצביע, והנושא הדחוף ביותר בעיניו והחשוב ביותר בעיניו הוא זה שמקבל את הפתק שלו. ובהקשר הזה ליהדות התורה אין הרבה אלטרנטיבות חוץ מנדבר על מסורת, סטטוס קוו והצלת החינוך החרדי וכו', הבטחת הזהות היהודית. ש"ס יכולה דפת להניף את הדגל החברתי כנושא ראשון במעלה.
בוא תפריד, יהדות התורה יכולה לדבר על כל הנושאים האלה בהסברה פנימית פנימה לציבור החרדי. בטלוויזיה החילונית אפשר לדבר לציבור החילוני. מסר אחר, חברתי.
אוקיי. כן, אנחנו שומעים את הדברים. אני בטוח שאנשי ההסברה גם ביהדות התורה וגם בש"ס שומעים את מה שאתה אומר הערב, מוטי, וחשבו על זה בעבר, אבל זה נשמע מאוד הגיוני. אין טעם שלא ייקחו את הדברים הללו קדימה עם ההסתייגויות שאומר כאן אברהם מקרויזר בשידור, שבהחלט אפשר להתעלם מהן. אנחנו מודים לשניכם, יועצים אסטרטגיים, אברהם קרויזר, מוטי מורל, תודה רבה.
תודה וערב טוב.
אנחנו יוצאים לפרסומות. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן. עכשיו אל הבית היהודי, חבר הכנסת יוני שטבון, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מתמודד כרגיל בפריימריז או שאתה משוריין?
מתמודד בפריימריז, ברוך השם גם זוכה, יזכה ויזכה לאמון הציבור.
יש לך דרישת שלום מהשר אורי אריאל שמבקר פה באולפנינו בשידור חי. יוני שטבון, אתה רוצה להגיד לו משהו?
שלום ידידי, אני... חבר הכנסת יוני שטבון, עלה והצלח, ראיתי את הפועלך בקרב עולי צרפת, אני מברך אותך ואת כל העושים במלאכה.
אני בדיוק רוצה להגיד לשר, השר אורי אריאל חברי, על העבודה המדהימה שעשית, שעשינו יחד בפרויקט השכונות, פורום השכונות ושיקום שכונות וכל הסיפור הזה, שזה באמת בשורה אמיתית, זה לא רק שר שעסוק בדברים הגדולים, ירדנו לפרטים במקומות הכי קשים שנמצאים בחברה הישראלית, עשינו את זה ביחד.
חבר כנסת שט, בונים אותה בא עכשיו לבני ברק, אנחנו כובשים את התחנה ואנחנו יכולים לשדר פה חופשי עד מחר, להתראות.
פעם האחרונה שהייתי שם היה שם קיגל וצ'וט.
כמעט הפכתם את רדיו קול חי לבתי הדין, אז עדיין לא, עוד לא כיבוש וכו'. השר אריאל נראה לי רומז שזה עזר לך בפריימריז, מה שאמרת כאן.
לא הבנתי מה הדבר הספציפי, אבל כל שיתוף פעולה בכל תחום משרדי הממשלה, בוודאי עם השר אורי אריאל הוא מבורך, ואני חושב שהציבור מעריך את זה.
אוקיי, טוב, בוא נחזור רגע לענייננו. איך מגיעים להבנות ולהסכם? השר לא רוצה לדבר על זה בשידור, אז בוא תגיד לנו אתה, איך מצליחים להישאר מאוחדים אצלכם?
אני חושב שהציבור יותר חזק מכולנו. הציבור מבין שצריך ללכת יחד, ובחדר הסגור יסגרו את הפרטים, אבל המהלך הוא מהלך שצריך לקרות. כולנו מבינים את הרגישויות לכאן ולכאן, אבל בסוף עם ישראל עומד לפנינו, ויש בחירות שעומדות לפתחנו, ואני בטוח שבעזרת השם בה... הזמן הקרוב מאוד העסק ילך ביחד. הרגישויות שלוודאי דיברתם לפני כן, כן פריימריז, לא פריימריז, בסוף את הציבור זה לא מעניין, הציבור רוצה ללכת ביחד וחזק.
אוקיי, יש חרדים שמצביעים בפריימריז בבית היהודי?
אני לפחות לא מכיר כאלה.
חבל,
אה? באמת הבית, עם הבית היהודי...
אז היית הופך להיות יושב ראש המפלגה?
לא, תראה, אני חושב ש... אתה יודע מה אני חושב? בוא נמנף את זה לאמירה חיובית. עם הבית היהודי... והבית היהודי הולך למהלך כזה של קירה למגוון ציבורים לא שותפים, ואני חושב שהמפלגות, לא המפלגות, ככה, הציבור שרואה את עצמו שייך גם הציבור החרדי ורוצה להזדהות גם עם חברי הכנסת כאלה ואחרים, הוא יכול להתפקד ודאי ולהשפיע, אני לא חושב שזה פסול, אם ציבור חילוני יכול, ודאי שציבור חרדי, כולם אחינו.
תגיד, עד כמה אתה משלם על המחיר שגבה ממך חוק הגיוס?
תראה, בראייה ארוכת טווח, העמידה על עקרונות, על ערכים, אני חושב שאף פעם לא, אין לזה מחיר. כי מחיר זה לא רק פוליטי, אבל יחד עם זאת, בציבור, אני רואה שברוך השם מחוזק ומתחזק, כל מקום שאני הולך, אגב, ממגוון רחב, גם ציבור מסורתי, ציבור דתי לאומי, ובוודאי ציבור חרדי, בהקשר הפוליטי המובהק, יש, כמו שאתה יוצר לעצמך אוהבים, ככה יש לך שונאים, אבל אני חושב שפוליטיקאי וכל מנהיג ציבור,
יש בתוך יש בתוך חברי המרכז בבית היהודי, איך שזה נקרא, חברים של המפלגה, יש קול גדול ורחב שהולך איתך בעניין הזה?
חוק הגיוס זה אירוע, זה לא נושא של כל הזמן, אבל ודאי, הקו הזה, הכיוון, הדרך הזאת של חיזוק בעצמת עולם התורה כבסיס לכל ההחלטות המעשיות שלנו, גם בתחום המדיני וגם בתחום המעשי האחר, אז קו שיש בו המון ציבור רב ומתפקדי הבית היהודי ומצביע הבית היהודי שרוצים בכך, גם שנאבקתי על דיון החוקה, שזה מאבק אידיאולוגי, לא מאבק פרסונלי, עסק בעיקר מה הדרכה של הבית היהודי, ואני חושב שהדרך הזאת היא באה לידי ביטוי, כמו כל דבר בחיים יש איזה דיון ציבורי, אני אמשיך בעזר השם להוביל את אותה דרך של נאמנות בעזר השם, לתורה יחד עם אהבת המדינה, ציונות וחיבור לצבא הגנה לישראל וכל מה שצריך.
מה אתה אומר על השמועות לפחות שהבית היהודי משנה דרך, נפתחת, הולכת יותר לקהל החילוני, מנסה להיות יותר ליכוד מסורתית מאשר מפלגה דתית, לאומית, ציונית, עם ערכים ברורים?
תראה, אבי, מבחן התוצאה יוכח. אנחנו עומדים עכשיו בפתחם של פריימריז וחיבור בעזרת השם תקומה. המבנה של הרשימה הוא מאוד מאוד יקרין. בדיון הזה, כמו כל דבר, אמרתי, מנהיגות ציבורית צריכה להוביל דרך. אני מאמין שאם מצאו דמויות שיובילו קו, שעוד פעם, להיפתח לציבור החילוני זה בסדר, אבל כל עוד שאתה שומר על הערכים שלך, מרים את הדגלים בגאון, הכל קשור לפסיפס של חברי הכנסת וההנהגה שתהיה שם. אגב, טוב שיהיה פסיפס, אבל שוב פעם, האם הפוזיציה, מה העמדות של אותם חברי כנסת ושרים שיובילו את אותה מגמה, שהיא מגמה שמאחדת, שוב פעם, היא מגמה שמחברת בין ציבורים. תראה, מה דיברנו על חוק הגיוס, איך חיברנו ציבור חרדי לציבור דתי-לאומי. ראינו מה עושים שעובדים חזק בשכונות ועיירות הפיתוח, שאתה מחבר ציבורים מסורתיים למהלך הזה. כל עוד שאתה מדבר על ערכים. לתפיסתי, אחדות, קודם כל סביב ערך. האחדות זה לא חיבורים ונשיקות. ראינו מה קורה שמחבקים את, שעם יאיר לפיד, שזה לא היה טבעי, זה לא היה נורמלי. בסוף כולנו הבנו, כל הבית היהודי יחד הבנו שזה לא רלוונטי, וצריך לחזור לגודל הטבעי שלנו.
אכן. אוקיי, הדברים ברורים, ולמאזינים ששואלים למה אנחנו לא מפנים עוד שאלות לשר אורי אריאל, אז רק נספר לכם שהוא היה כאן באולפני קול חי לצורך הקלטה של תוכנית אחרת, שאינה עוסקת בפוליטיקה, אלא בדברים אחרים, וככה תוך כדי מעבר הוא מסייר באולפנים, אז אנחנו שלפנו אותו לדרישת שלום לחבר הכנסת שטבון ולא מעבר. יוני, אני מאחל לך בהצלחה.
תודה רבה,
ותשעת
שלום
חמה
גם
לשר
אורי אריאל
שיושב לידך שוב פעם. תודה רבה, בהצלחה. אנחנו פונים עכשיו אל בת ים, שלום לרפי ברנס. יש שוב בחירות בבת ים, ואתם לא מצליחים להסכים על שום דבר שם, אה?
למה לא?
לא יודע, בכל מקום שם מחלוקת, זה בעד, זה נגד, זה תומך בו, זה תומך באו. על מה המאומה? בסך הכל ראש עיר בבת ים. למה אפשר להגיע להסכמות?
יש הסכמות, אני לא יודע מה מדברים, אני לא יודע באמת, עם יד על הלב, על מה כל המאומה, אני לא מבין. אנחנו מאוחדים, אנחנו כסיעת ש"ס מאוחדת, אנחנו מלוכדים, ואני לא מבין. אנשים מחכירים ריב, בכל מקום מחפשים איזה מחלוקת, אין מחלוקת, הכל בסדר.
במי אתם תומכים?
אני כעיקרון, אין לי העדפה בין אחד לשני. אנחנו לפני כמספר חודשים,
רגע, בוא רק נעשה סדר למאזינים. יש לנו שני מתמודדים לתפקיד רשות עיריית בת ים.
שלושה,
אוקיי, אבל שניים בולטים. יש את אלי יריב ממפלגת העבודה, שמתמודד יחד עם מרץ, שתומכת בו. ומנגד יש את יוסי בחר, שהוא היה יד ימינו של ראש העיר היוצא לחיאני, מקורבו, ממשיך דרכו נקרא לזה. באיזה צד אתה?
אני כעיקרון, לפני כחודשיים, היה פה חילול שבת גדול, כשיוסי בחר ישב על כיסא ראש העיר. אנחנו פנינו אליו מספר פעמים ואמרנו לו, יוסי, אף פעם לא היה בבת ים חילול שבת, בחיים, העירה לא חילה שבת. היה לנו שיח דברים קשה מאוד, לא קל, לא ויתרנו. שבת אחרי שבת חוללה בשבת בפרסיה. בפרסיה, בזעזע. אני כחבר מועצת עיר, פשוט הייתי מזועזע, אנשים פנו אליי, פניתי עוד פעם, ופניתי עוד פעם, ועוד פעם. וגם עכשיו מספרים לי אנשים שבשבת מפנים זבל, דבר שלא היה מעולם בבת ים. מעולם לא היה בבת ים. אני לא אתן יד שבת ים תהיה אפקר. לא אתן יד שבת ים תהיה אפקר. בת ים, ברוך השם, הבנייה שלה זה הבית וגן. זה הציבור דתי. הציבור המסורתי והדתי בבת ים הוא גדול מאוד. אנחנו כשליחי הציבור חייבים לשמור על האינטרס הדתי בלי שום סנטימנטים לאף אחד ושום אינטרסים.
אוקיי, אז אתה תומך באלי יריב?
נכון.
כלומר, מה, מי שמקבל תמיכה ממרץ ומפלגת העבודה לא ייתן יד לחילולי שבת?
ודאי שלא, ודאי שלא.
תסביר לי, ודאי שלך הוא מנותק קצת.
אני אסביר לך, הוא לא מנותק בכלל. הוא לא מנותק בכלל. אנחנו כעיקרון חרטנו על עצמנו וקיבלנו החלטה חד משמעית שאנחנו רוצים לאחד את כל הציבור הדתי, את כולם, כולם ללכת ביחד. המטרה שלי גם להתאחד עם אורי. וללכת הפעם כולם כציבור אחד לשמוע על האינטרס הדתי בעיר בת ים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
אתה איש ש"ס, נכון?
אני איש ש"ס.
איך זה שארבע וחצי דקות אתה לא אומר חברי מועצת חכמי התורה באיזה הקשר?
אנחנו לא נחליט, אי אפשר להחליט שום החלטה בלי חכמי מועצת. בלי מועצת החכמים אנחנו לא עושים שום צעד. לא נקבל שום החלטה בלי מועצת החכמים. מה שמועצת החכמים תגיד אנחנו נעשה.
והיא עדיין לא קיבלה, עדיין לא התקבלה החלטה?
לא, לא, שתקבל החלטה, אנחנו מה ש... בשבת הוצאנו פליירים לכל הציבור, ואמרנו חמש משמעי, תנועת ש"ס מאוחדת, ותקבל החלטה רק אחרי שמועצת החכמים תוציא החלטה. מה שהמועצת תגיד, אנחנו נעשה. יש לנו מועצת אחת, יש יושב ראש תנועה אחד, מה שהם יגידו אנחנו נעשה. אנחנו לא שליחים שלהם. אנחנו חייבים להביא לציבור את מה שהוא רוצה. נקודה.
אוקיי, תראה, אנחנו באמת מקווים שבאמת זה יסתיים ככה בקריאה מאוחדת של כל הנציגים, גם החרדים וגם הדתיים בבת ים. ימים יגידו, אנחנו ממתינים להחלטת מועצת חכמי התורה, כמו שאתה אומר, כי זה בסוף, זה בסוף העניין, כן.
אני רוצה לבקש בקשה קטנה. בסדר. באמת, עם יד על הלב, אני ממש כאוב, כאוב, אני כבר 25 שנה איש ציבור. בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, כל הציבור, עוד תינוק, עוד אברך, עוד בית כנסת שנכנס בו, צריכים להתאפק, חבר'ה, לא לשון הרע, לא לקבל מחלוקות, בוא נתאחד, תפסיקו לחפש את המחלוקת, תחפשו את החיבור, לא לחלק, אנחנו, תאמין לי שאני אוהב את כולם, אף פעם לא דיברתי נגד אף אחד, גם יוסי בחר אני אוהב אותו, גם אלי יריב אני אוהב אותו, אני את האינטרס הדתי חייב לשמור, לא אוותר עליו, על זה אני נמצא פה. זהו, זה לא לחפש עכשיו את המחלוקות, לחפש את החיבור.
הקריאה שלך נשמעה בקול צלול ובקול חי. תודה רבה לך.
תודה אבי, תודה.
ערב טוב. רפי ברנס כאמור מבת ים. עכשיו אנחנו לעוד מקבץ של פרסומת ושווים מיד אחריו.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום לחבר הכנסת דוב ליפמן מיש עתיד.
שלום אבי, ערב טוב לך לכל המאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם.
אז איך אתה נערך לקראת, מה, בעצם אין לכם פריימריז, אז אתה רק צריך להתפלל כדי שתהיה בכנסת.
הדבר הראשון, אין ספק שאנחנו חושבים שמדברים על בחירות מיותרות לגמרי, אבל ברגע שזה נפל עלינו, אנחנו נעבוד קשה, ואנחנו מאמינים שברגע שהציבור הם יבינו מה עשינו, ההצלחות שלנו בשנה וחצי, ומה היה על השולחן בתקציב, 4 מיליארד לרפואה, ו-3 מיליארד לחינוך, ו-2 מיליארד לרווחה, ומיליארד לביטחון פנים, להוסיף 1,000 שוטרים לכבישי ישראל, אין לי ספק שאנשים יבינו שהם צריכים להצביע עבורנו, ואני גם מאמין שיאיר לפיד יקים את הממשלה הבאה.
באיזה מקום אתה ברשימה היום?
בבחירות האחרונות הייתי מקום 17.
כלומר, במידה ויאיר לפיד יחליט להשאיר את הרשימה כפי שהיא ותישאר במקום 17, אין אפילו סקר אחד או אינדיקציה כזו שאומרת שאתה תהיה חבר כנסת בקדנציה הבאה.
אני זוכר שהייתי הצלחה באופן לפני הבחירות האחרונות ושלוש שבועות לפני הבחירות, ולפי הסקרים היה לנו 7-8 מנדטים, ואנחנו יודעים איך להגיע לציבור, אפילו בשבוע של הבחירות היו 13, אנחנו נעבוד קשה. אנשים לא יודעים, פשוט לא יודעים מה הצלחנו לעשות באופן חיובי במשך השנה וחצי, ומה היה על השולחן. זה לא כאילו סתם סיסמה או הבטחה, יש לי ביד תקציב.
כן, המאזינים יודעים בדיוק מה עשיתם, תאמין לי שהם יודעים, הם גם יודעים מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות ב-19 מנדטים, לתקוף את החרדים, לבצע עוד איזושהי יריקה בבית שמש, להביא לשם את התקשורת, לעשות הרבה מאוד דרמה, הדרת נשים.
אני לא חושב ככה, אני דווקא שמעתי כבר מהמון חרדים שיש להם דאגה על כל הסיסמה להחזיר את השעון אחורה. הם רוצים את הלבדי ליבה, הם רוצים את התעסוקה, והם רוצים דווקא מה שהצלחנו לעשות אפילו עבור הציבור החרדי, וגם ניצולי שואה, גם הציבור החרדי שקיבלו מאיתנו, מהמיליארד שקל שהבנו להם. אני חושב, חייב להגיד, יש חרדים שדווקא כן תומכים.
כן, ההגדרה של חרדים שתומכים ביש עתיד היא לא בדיוק הגדרה מדויקת, קשה מאוד.
כמובן, כל זמן שחרדי אומר משהו בניגוד למה שהמפלגות החרדיות רוצים, הם לא חרדיות.
לא, בניגוד למה שגדולי התורה אומרים. בניגוד למה שגדולי התורה אומרים, לא בניגוד למפלגות חרדיות.
לא, כמו הסיפור של הנשים, שדורשות משהו.
בוא.
אנחנו יודעים את זה כבר, שזה
התקדה, אבל בשקט. אתה ננסה לעשות משחק מילים, אבל בוא ננסה רגע שוב פעם לחזור לדיון. זה לא כרגע דיון מה החרדים שפוגשים אותך אומרים לך, מאזינים לך עכשיו הרבה מאוד חרדים. מאזינים לך פה עכשיו הרבה מאוד חרדים, ואני אספר לך מה הם מרגישים. אם זאת אישה שיצאה לעבוד, כמו שמפלגת יש עתיד רוצה הרי לעזור לאנשים שעובדים ולמעמד הביניים, קיצצו לה את מעונות היום, היא מאוד מתקשה לצאת לעבודה. משפחה שלא יוצאת לעבודה, אז בכלל אין מה, בקושי יש לה מה לאכול. מי שבכל זאת מוכן לוותר על וילה ואוטו מפואר כדי ללמוד תורה, אז גזרתם עליו חרפת רעב. גם ילדים בחינוך המיוחד, שהם לא קשורים לחרדים חילונים, נתתם עליהם גזרות רק בגלל שהם לובשים כיפה. שר החינוך החליט שקייטנות מגיעות רק לחילונים. ילד בכיתה א', חרדי, לא מגיע לו קייטנת קיץ. אתם חוקקתם את חוק הגיור, חוקקתם את חוק הגיוס שלא יצא ממנו כמעט שום דבר. זה מה שהחרדים ששומעים אותך יודעים שעשית להם. אל תבוא עכשיו ותיתן לי כמה חוקים שקשורים לעבירות תנועה או לטיטוי רחובות בבית שמש.
חרדים, הדבר האחרון שאתה אמרת, באמת אבי לא היה בסדר, ויש לך מעריב להגיד סלח לנו ונקיחתנו, אבל בסדר. לגבי השאר, הם רק חושבים ככה.
אתה בזמנו אמרת סלח לנו ונקיחתנו?
כי אתם, אני אסביר לך מה שאני כתבתי שם, אם אתה רוצה לחזור לסיפור.
לא, אני לא רוצה לחזור, כי לא.
אין לי בעיה. אין לי בעיה, אני כתבתי מילה, כי אני קיבלתי תרגום ממישהו לא נכון, אני רציתי לדבר התנדבות, ואני כתבתי משהו לא נכון, ואמרתי את זה. אבל הרעיון שלי היה שבבין הזמנים, אנחנו נעשה התנדבות, בסדר? אבל לגבי מה שאתה אמרת עכשיו,
אם אתה התנצלת על מה שאמרת אז, אני מתנצל על השאלה שלי.
כן. אתם מייצרים את האווירה שכאילו אנחנו נגד הציבור החרדי. במיוחד, למשל, דיברת עכשיו על חוק הגיוס.
אנחנו מייצרים את האווירה? אתה זוכר את יוסי וחיים?
לפני שעברנו את החוק, בציבור החרדי, אני שוחחתי עם בחורי ישיבה, הם חשבו שלפי החוק, ברגע שהחוק יעבור, אנחנו פתאום נגיע לכל הישיבות ונביא אותם משם לכלא, ופתאום הם רואים שזה לא קורה, כי זה לא בחוק ככה. יש יעדים בחוק, יעדים ברי השגה, שדווקא אנחנו הגענו ליעדים עם פגישות שהיו לנו
לא,
עם רבנים.
אני אגיד לך, שוב,
בשנה הראשונה,
חבר הכנסת ליפמן, אתה זורה חול בעיני הציבור. אתה נותן לעובדות לבלבל אותך.
אתה אמרת שהחוק לא עשה שום דבר.
לא, אני אסביר לך למה, כי הולכת להתחלף ממשלה. הולכת להיות ממשלה עם חרדים, וכל ההישג הזה שנקרא חוק הגיוס יורד לתמיון.
חשוב שהמאזינים ידעו שבשנה הראשונה הגיעו יותר מהיעדים, כי זה משהו טבעי שבחורים שאחרי כמה שנים לא יודעים מלילה, שהם ישרתו, וזה בסדר גמור.
אז אני מסביר לך שוב, שהחוק הזה נכון לעכשיו עדיין לא פגע, אבל אם תהיו בעוד ממשלה עם 19 מנדטים, ותמשיכו באותה מגמה, אז באמת נגיע לאותם ימים.
חשבתי שרצינו להרוס את עולם התורה, לא פגענו.
זה חד משמעית, שרציתם להרוס את עולם התורה, הכרזתם שלימוד תורה זאת עבירה פלילית, וההכרזה הזו...
אתה עכשיו, אתה מרמה את הציבור עכשיו, ששומעים אותך.
אני מרמה את הציבור.
כל המאזינים חייבים לדעת שלא כתוב שום דבר בחוק שאנחנו מכריזים על לימוד תורה, דווקא להפך.
כתוב בחוק, כתוב בחוק.
לא כתוב ככה.
כתוב בסעיף 19 ג' כתוב בחוק. שאם לא עומדים ביעדים...
למה הגעתי לרעיון אם אני לא יכול לענות?
לא, אני אגיד לך, אתה מתווכח מה כתוב ומה לא. אז אני קראתי את החוק הזה עשרות פעמים. כתוב בחוק הזה בצורה ברורה, שאם לא עומדים ביעדים, בתאריכים שעליהם נקבעו היעדים שצריכים לעמוד ביעדים, יש שתי אפשרויות. או שהממשלה משנה את היעדים, ואם הממשלה לא משנה את היעדים, כי עדיין יהיו חברים ברוב שלא רוצה לשנות את היעדים, הרי שמאותו רגע... כל מי שחייב חובת גיוס ולומד בישיבה, הרי הוא תחת הגדרה של חוק שירות הביטחון. קרי,
עבירה פלילית. שום מילה של פלילי,
כן,
שום דבר,
תודה רבה.
שום מילה של קרן.
גם מי שנוסע באור אדום לא כתוב שהוא פלילי, אבל כתוב שאסור לסור.
למה אתה לא מזכיר לציבור שהפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל כתוב שלימוד תורה זה שירות לעם ישראל? לא רוצה שהמאזינים ידעו את זה? שאנחנו כתבנו את זה?
אתה יודע שהמאזינים עונים על זה לא מדובשך ולא מיוקצך?
אני רוצה שהם יבינו שאנחנו לא רצינו להרוס, לא הרסנו, ויש אלפי ילדים שיש להם את השילוב.
טוב, תגיד, מה ההישג הכלכלי של שר האוצר?
רגע, לימוד תורה... וגם
okay. חבר הכנסת ליפמן,
זה לא הרס אותם, הם עדיין חרדים לדבר השם והם יסתדרו, ואנחנו מאמינים שנחזור לממשלה ונרחיב את זה okay. שיותר חרדים ישלבו לימוד תורה, לימודי ליבה, מתמטיקה ואנגלית, דבר שלא בניגוד לתורה בכלל, וזה ייתן להם את הבסיס כדי שהם יכולים לפנס את המשפחה בכבוד, ולא יגידו שזה להרוס שום דבר.
טוב.
זה רק לעזור.
אוקיי, okay. אז הנה סיימנו את הנושא הזה, אני רוצה לדבר איתך רגע על כלכלה. אחרי שש שנים, לראשונה אנחנו בצמיחה שלילית במשק, ולא בגלל צוק איתן. אנחנו בצמיחה שלילית בגלל שכולם אומרים, גם נגיד בנק ישראל, אנשי מקצוע, שבשנתיים האחרונות הכלכלה בישראל נועלה בצורה חובבנית.
אני רואה את התקציב שיש לפנינו ל-2015, ואני רואה שהגענו למצב שאחרי שראינו את הבור פשוט של הגירעון כאשר התחלנו, אנחנו עשינו קיצוצים, זה לא היה קל לעשות, ואנחנו ידענו שזה לא יהיה פופולר, לא רק בציבור החרדי, בכלל הציבור.
אבל אחר כך אבל גילו שבעצם לא זה, היה גירעון, כמו שאמרתם, אתה זוכר את הטעות של יאיר לפיד.
עשינו את זה כדי לחזק את הכלכלה, ועכשיו יצאנו לדרך עם תקציב מאוד חברתי, בלי להעלות מיסים בכלל, וחבל, ראש הממשלה רצה לשמור על הכיסא שלו, ולא להעביר את התקציב. אנחנו גם יצאנו לדרך עם כל מיני תוכניות להוריד את המחירים, דווקא בינואר, יראו את זה, בחשבון על החשמל וגם על המים, ירידה של 10-15%.
אז בעצם, תעמולת הבחירות שלכם תהיה... אתם תפנו לבוחרים בישראל ותאמרו, רבותיי, אם הייתם נותנים לנו עוד חודשיים, היינו מצליחים להעביר תקציב. אנחנו מצטערים שהממשלה נפלה לפני שהצלחנו להביא לכם הישגים. אנא, תנו לנו צ'אנס כדי לנסות להביא את ההישגים.
יש רשימה ארוכה של הצלחות ממשך השנה וחצי שהיינו שם, ואנחנו לא חייבים להביא מצע של בחירות, להביא פשוט את התקציב שהיה על השולחן ולהגיד זה מה שאנחנו נעביר כאשר אנחנו נעביר לשם, ואין לנו ספק כיוון שאנחנו גם במרכז יכולים להביא גם קולות מהימין, גם קולות מהשמאל, ברגע שיבינו מה על השולחן, ואנחנו מאמינים שאנחנו נחזור לשם, וכמו שאני אמרתי שאלה פידי ראש ממשלה.
אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לעוד סוגיה אחת, ואתה כמי שמגדיר את עצמו כחרדי, עוד פעם, זאת הגדרה מאוד כללית, אבל בוודאי שאתה שומר תורה ומצוות, זו הגדרה ברורה, נכון?
מנסה.
אתה מצטער על כל החוויה הזו שעברת?
מצטער?
כן.
למה
מצטער? בסוף, שאתה הולך לישון בלילה.
אני הולך לישון בלילה שלם עם עצמי באופן יומיומי עוזרים, ואני רוצה להדגיש שוב. אתה לא תאמין לכמויות של חרדים שפונים אליי לעזרה בכל מיני תחומים, ואני יודע שאני עוזר להם, אין שום בעיה.
אם אתה הולך לישון בלילה שקט ורגוע, זה סימן שאתה באמת מנותק עם מה שקורה בציבור.
למה?
כי אנחנו לפחות רואים ציבור אחר לגמרי, כואב, בוכה, שקשה לו. ארגוני החסד והצדקה, ואתה כאדם שומר מצוות יודע על מה אנחנו מדברים, נמצאים כבר במצוקה, אין להם איך לעזור.
כמובן, יש עוני, ואנחנו חייבים לעזור.
העוני הזה הוא תולדה חד משמעית של קיצוץ בקצבאות הילדים, הוא תולדה של קיצוץ לשכבות החלשות, הוא תולדה של רפורמה במערכת הבריאות שגרמה להרבה מאוד חלשים להוציא הרבה מאוד כסף על תרופות, היא תוצאה של שינויים במערכת החינוך שגרמה לציבור החרדי לשאת בנטל הרבה יותר מהציבור החילוני, ואני לא מדבר רק על ישיבות, אני מדבר גם על חינוך יסודי, וגם על בנות, וגם על תלמידי סמינרים. אתה פשוט לא רואה את זה, לכן אתה ישן בלילה.
לא, אני לא חושב שאני לא רואה את זה, אני חושב שבמנהיגות יכולים להגיע להחלטות, וההחלטות לא קלות בכלל, ואנחנו עשינו את המיטב בידינו לקבל את ההחלטות הנכונות.
אני ציפיתי...
אבל כמו שאני אמרתי... כן.
חבר הכנסת ליפמן, בוא ננסה רגע לנסח את התשובה מחדש. אם היית עונה תשובה, אני יודע, אני מבין שיש מצוקות, המצוקות מאוד קשות, וכואב לי על אלה שקשה להם, אבל אנחנו לא מייצגים את הציבור הזה. אנחנו מייצגים ציבור חילוני אחר.
לא, בכלל. לא, באמת, באמת, באמת. אוקיי. אני, אתה טועה, יש אכפתיות בכל הרשימה.
למשל, אז אם יש אכפתיות.
ומאיר
קון. תן לנו דבר אחד שיש עתיד.
מאיר קון ברווחה. אנחנו מיליארד שקל לצלי שואה. זה לא לעזור לאנשים?
לא, זה ברור. זה ברור. אבל זה עזרה לכל הסקטורים על חשבון סקטור אחד. זה... יש סקטור אחד במדינה
שלא,
לא, 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 רגע, 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 רגע.
כשאנחנו
מדברים, אנחנו, נכון, חד משמעית, אתם גם המיסים, גם חרדים וגם חילונים משלמים בסוף אותו דבר, גם העם הוא שווה על חילונים ועל חרדים, אתה לוקח את זה למקום דמגוגי, אנחנו מדברים על קיצוצים ועל גזרות שעשיתם בניסוח משפטי כזה שפוגע רק בחרדים.
זה לא נכון.
מה לא נכון?
לא רצינו לעשות שום דבר דווקא נגד חרדים, זה פשוט לא נכון ועיוות, אני חושב שהמציאות כדי להסיט את השטח, וכמו שאני אני כבר מוגר לזה, שבתקשורת החרדי רוצים להסיט את השטח במקום להביא, אני שומע את זה, אני שומע את זה, וזה פשוט חבל שאתם עושים את זה, להגיד שאנחנו נגד החרדים. יכול להיות שבהחלטות שלנו זה גם
אני זוכר, אני זוכר נאומים של יאיר לפיד על מליאת הכנסת, שהוא מדבר על יוסי וחיים וקורא להם, אני לא עכשיו אצטט לך מילה במילה, אבל אנחנו זוכרים את השאגות שלו על החקים שהפסיקו לתת לו פקודות, ועל החרדים שצריכים להבין.
על החקים, אני יכול להגיד לך חד משמעית ועל כל המאזינים, אנחנו נגד החקים החרדים, זה נכון. אנחנו כן. נגדם, אנחנו נגדם, וכאשר
הנה, יצאת גם מזה.
לא, אנחנו נגדם, אנשים באמת. שמוכנים לשקר סתם.
לשקר.
לאוויר, כן, כן, לשקר.
אוקיי. חד משמעית. תן לי דוגמה.
כאשר חבר כנסת אומר שאני אמרתי משהו שבחיי אני אפילו לא מסוגל להגיד, סתם זורק את זה לאוויר, הולך לתקשורת עם זה, שקר מתחילה עד סוף, כן, הוא שיקר. הוא שיקר, והוא יודע שהוא שיקר, והוא עשה את זה למשחק, אבל זה חבל שמי שאמור להיות
הנציג
של עולם התורה, עם כיפה על הראש ופיות וציטיט והכל, משקר ככה, ולא זוכר שכתוב מדבר שקר תרחק. זה חבל, ואני חושב שבשטח חרדים יודעים שהמייצגים שלהם כאילו במפלגות החרדיות לא באמת מייצגים אותם. ולאט לאט אנחנו שומעים את זה, שומעים דרישות
חבר הכנסת ליפמן, אתה יודע למה אתה אומר את הדברים האלה כאן וברוגע, ואני באמת שמח שאתה אומר את הדברים הללו, כי בעצם זה הנגטיב, ששומעים את יש עתיד מדברים ככה, זה גורם גם למי שפיקפק בחברי הכנסת החרדים דווקא להגיד, שמע, אם ככה מדברים עליהם ביש עתיד, סימן שבאמת עושים משהו.
אין לי בעיה, אני אגיד את האמת, אני לא
כן,
פה
כן, למשחקים. כן, אבל על האמת, על האמת הזו
אני
אפשר.
אני לא פה למשחקים.
על האמת הזו אפשר להתווכח, כמובן נביא תגובה מהצד השני ונשמע דברים בדיוק הפוכים, אז זה כבר לא כל כך רלוונטי. תשמע, מיצינו, היה באמת שמח לדבר איתך מעת לעת, ואנחנו מקווים שנדבר איתך גם אחרי הבחירות הקרובות, גם עד הבחירות הקרובות, עוד מספר פעמים. חבר הכנסת דוב ליפמן, תודה רבה לך.
בשמחה,
וחנוכה שמח לכל המאזינים. חנוכה שמח,
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
אנחנו פונים אל צבי טסלר, שלום צבי.
שלום, ערב טוב אבי. ובפינה הכלכלית היום אנחנו רוצים לדבר על הדברים שאמרה היום הדוקטור קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל, היא אומרת את זה בכנס גלובס, והיא אומרת, הטענות שיש בציבור על ההתייקרות של יוקר המחיה, הטענות האלה מוגזמות ומלוות גם בטיעונים שהם לא נכונים. היא אומרת, קל להיצמד למוצר כמו מילקי ולהשוות אותו למדינה כזו או למדינה אחרת, אבל אם אתה לוקח את סך הכל סל המוצרים, בשנים האחרונות ההתייקרות היא מינורית, ויש מנגד להתייקרות במוצרים מסוימים, יש לא מעט מוצרים שדווקא ירדו בשנים האחרונות, כמו תקשורת, בזכות רפורמות עמוקות.
וכמובן עוד אפשר לצרף לזה רשימה ארוכה של דברים. צבי טסלר, תודה רבה לך, ועכשיו אנחנו פונים אל יובל זוהר, בנק מרקנטיל, שלום יובל.
ערב טוב אבי. בשבוע האחרון, אם מסתכלים על המגמות בשוק קרנות הנאמנות, אז אותן מגמות שדיברנו בשבוע שעבר המשיכו ביתר שאת בשבוע הנוכחי. אם מסתכלים על אגף של קרנות נאמנות מנייתיות, אז שם היה המשך גיוסים של קרנות מנייתיות בחול למעלה מ-240 מיליון שקל, כאשר מנגד פדו לו סכומים מקבילים בקרנות מנייתיות בארץ. אגב, זה לא הפריע למדד המניות תל אביב 25, אותם 25 חברות בעלות שווי שוק הכי גדול בתל אביב, להגיע למחירי C. מגמה נוספת שדיברנו על זה, המשך הסתה של כספים לאגרות חוב זרות בחול, דרך קרנות נאמנות ששם כבר גייסו למעלה מ-620 מיליון שקלים בשבוע האחרון, למעלה גם מ-120 מיליון שקלים זרמו לאותם קרנות נאמנות שמשקיעות, קרנות נאמנות כספיות דולריות, שזה סוג של נהירה כרגע לאור התחזקות הדולר מול השקל בתקופה האחרונה, ובאותו הקשר, אם מסתכלים באמת ורואים את הדולר עולה ואת מחירי הדיור שמתחיל לקפוץ בחזרה אחרי שהמע"מ, חוק המע"מ נקבר ונגנז, אז אנחנו באמת אולי באמת נצפה פה להמשך עלייה של המדד כמו שהיה בחודש הקודם. מנגד, אם מסתכלים, מחירי האנרגיה נחתכו בצורה חדה, אתם בטח מרגישים את זה שאתם מתדלקים, זו הייתה באמת ירידה משמעותית בשבוע האחרון.
אכן ירידה, ירידה שצריך לנצל אותה. יובל זוהר, תודה רבה לך.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מנדי אור, ולכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה, שיהיה רק בשורות טובות, להתראות.